כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם. ביפן חוזרים לצוד לוויתנים. ממשלת יפן הודיעה שבשנה הבאה, שמתחילה מחר, היא תתיר לצוד לוויתנים במים הטריטוריאליים שלה באופן מסחרי. זה יקרה החל מיולי 2019 ליתר דיוק, ובהחלטה הזו יפן תפר את האיסור העולמי על צייד לוויתנים באופן מסחרי, איסור שהוטל על המדינות ב-1986. בנוסף, יפן פורשת מהוועדה הבינלאומית לצייד לוויתנים. הארגון הסביבתי גרינפיס גינה את המהלך, מיד נדבר עם אחד מהאנשים של גרינפיס, ובכלל המהלך הזה עורר תגובות זועמות בו. באופן טבעי, בין היתר של ממשלת אוסטרליה. אגב, עד כה ביפן היו צדים לוויתנים, אבל רק למטרות מחקר, מעין פרצה שאפשרה ליפנים לצוד לוויתנים ולמכור את בשרם, אבל בכמות קטנה יחסית, ומשנה הבאה הכמויות יהיו מסחריות. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארץ, ואנחנו בתוכנית מיוחדת לסיכום שנה, סיכום שנת המדע. נמצאים איתי שניים שיסכמו את השנה הזו, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שלום לך.
בוקר טוב.
ודוקטור נועם לוויתן, גם הוא ממכון דוויצון, הזרוע החינוכית של... שלום לך.
כן, בוקר טוב, שנה טובה.
כן, אנחנו נדבר איתכם על פריצות הדרך המדעיות שהיו לנו השנה, מתינוקות ועד יתושים, על הנדסה גנטית, על הפושעים שנפלו ברשת, על מאגרי מידע גנטיים, על המחשב שבתוכנו, בינה מלאכותית וממשק מוח מכונה, התקדמות בחקר מאדים, ביקורים באסטרואידים, שינויים אקולוגיים עקב שינויי האקלים ועוד. ונעסוק בעוד עניינים, לתאה שיכולה לנשום מתחת למים, על ידי זה שהיא לוקחת איתה בועת אוויר. דוקטור יונת אשחר, האם את מאשרת את הדברים?
אכן כן.
די.
לתאה עם בועה.
מדהים.
לתאה עם ציוד צלילה משלה, כן. קצת פחות מתוחכם מזה של צוללנים אנושיים, כי אין לה ממש מיכל אוויר. אבל כן, התגלה בלתאות שנקראות אנוליס המים. ידעו שהן יודעות לצלול להרבה זמן, 10 דקות, אפילו רבע שעה מתחת למים. ולא כל כך ידעו איך הם עושות את זה. חוקרים חשבו שהם פשוט עוצרות את הנשימה, שכך עושים בעלי חיים שחיים עליי בשעה בדרך כלל כשהם צוללים.
אבל הטבע מתוחכם יותר.
מתוחכם.
מה זה אומר שהיא לוקחת אגב בועת אוויר?
עדיין לא ברור בדיוק איך זה קורה.
כן, כי...
אבל כנראה שהיא לוקחת את זה בתוך האיברי נשימה שלה, בתוך הריאות שלה, ואז נושפת את זה החוצה, ומה שרואים בועה מתנפחת סביב הראש שלה. החוקרת שגילתה את זה חושבת שאולי יש לה איזה שני שקי אוויר כאלה מסביב לאף ומסביב לגרון, והיא מחליפה ביניהם גזים בעצם, כך היא יכולה לנשום ולהוציא החוצה את...
אנחנו מיד נרחיב גם על הלטאה הזו וגם על עוד עניינים. שימו לב, הכירו דינוזאור חדש, חדש ישן. פלאונטולוגים ממוזיאון ניו מקסיקו קבעו שעצמות של דינוזאורים שהתגלו לפני 20 שנה בדרום אריזונה בארצות הברית שייכות למין שלא היה מוכר עד כה, דינוזאור שחי לפני 74 מיליוני שנה, דינוזאור עם קרן אחת שאורכו יותר משלושה מטרים ומשקלו כ-750 קילוגרמים, והוא היה צמחוני, וזה מה שחשוב, הוא הפרזנטור של הצמחוני, כמובן, סוג של, כן. מיד נרחיב גם עליו. ומה אתם עשיתם בחודשיים האחרונים? שימו לב מה קולין אובריידי בין ה-33 עשה, הוא חצה את אנטרקטיקה לבדו לאחר 54 ימים שבהם גמה 1,500 קילומטרים ללא תמיכה אנושית או ללא עזרה מכיוון הרוח. הדברים פורסמו בעיתון הארץ ואנחנו מיד נדבר על הכתבה המקורית שפורסמה בניו יורק טיימס ועליו. ואלפי זרזירים הגיעו לישראל לאזור הנגב, שם הם מבצעים תמרונים מרשימים במיוחד. הציפורים הללו הגיעו לישראל מאירופה, ישהו כאן כמה חודשים, כשמה שמאפיין את הזרזירים, אלה התמרונים הידועים שלהם, עשרות אלפים, כשהזרזירים מתואמים ביניהם בצורה מופתית, מלבד לעשות צורה של דיסק עונקי, הם יודעות לעשות הכל, זה ממש כמו מפגן יום העצמאות, אפילו מרשים יותר. חשוב לציין שהזרזיר מוגדר כמין פולש, בשל הרבייה המהירה שלו, נדידתו בלהקות גדולות, ואופיו האגרסיבי וחסר הפחד. אז או איזה חמוד, אבל או מיי גאד, הוא השתלט על העולם. האורך שלנו רז חסון, הפקה ליטל אמירן ואלכסנדרה לויקר, על הביצוע הטכני רועי קנקן. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינם מכאן. עודים, מורידים אותו, מתקנים אותו בטלפון, וכך תוכלו להנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. אז רגע לפני שנדבר על דינוזאור חדש ישן ועל עוד עניינים, סיכום שנת 2018 בתחום המדע עם מי שהגיעו לכאן, דוקטור נועם לוויתן ודוקטור יונת אשחר. מתחילים! איך הייתה שנת המדע שלנו? 2018. בואו נתחיל מהנושא, אני חושב, המרתק מכולם, הנדסה גנטית. כל דבר עבר הנדסה גנטית. אי פעם פחדנו מהנדסה גנטית, מלאכול תירס מהונדס גנטית. היום
שלא צריך לפחד מלאכול תירס מהונדס גנטית, אגב.
טעים והכל טוב.
או מכל דבר מהונדס גנטית אחר?
כן. קוצנה מהונדסת גנטית לא הייתי אוכלת.
גם לא מהונדסת גנטית.
נכון.
ואם הנדסו כדי להוסיף לזה רעל, גם אולי כדאי לו לאכול.
לא. אז אחרי שישרנו...
בדרך כלל עושים דברים כאלה.
אז לא, אבל ברור שאין מה לחשוש מזה, בואו נהיה שיפוטיים ונחליט. אבל מה קרה בתחום ההנדסה הגנטית? מה פריצות הדרך שהיו השנה בתחום הזה?
אז באופן כללי ראינו בעיקר המשכים, רוב השנה ראינו בעיקר המשכים של מה שהיה קודם. מערכת קריספר, שזה מערכת שמאפשרת עריכה קלה וזולה יחסית של גנים. המשיכו להתעסק בה ולעשות בה ניסויים, כולל גם ניסויים קליניים, שבדרך כלל מעורבים הוצאה של תאים מסוימים, תאי דם, כי זה התאים שהכי קל להוציא מהגוף, הוצאה שלהם מהגוף, עריכה שלהם והחזרה לגוף. למשל, אפשר לעשות את זה כדי להפוך תאי דם לבנים, התאים של מערכת החיסון,
כן.
לפעילים יותר נגד גידולים סרטניים, למשל.
ממש ללמד אותם איך להתמודד.
כן, להכניס להם גן שיגרום להם לעבוד בצורה טובה יותר. אז יהיו כל מיני ניסויים כאלה. היו ניסויים בהנדסה גנטית בבעלי חיים. היו ניסויים על יתושים, למשל, לעשות יתושים שמעבירים בעצם גן שהורג את הצאצאים שלהם ולשחרר אותם כך שהם יופצו בטבע וישתלטו על האוכלוסייה, ואז הדור הבא בעצם לא יחיה. וככה להשמיד...
סוג של הדברה ביולוגית גנטית.
הדברה ביולוגית גנטית, כן. שיש ניסויים מאוד מאוד מבטיחים בזה, כבר ממש בסדר גודל של עיירות, שבהם שוחררו היתושים המהונדסים האלה, והצליחו להוריד באופן דרסטי את ההדבקה במחלות שהיתושים נושאים. היה אפילו ניסוי שנתנו לזחל של אש המשי.
כן.
שמו בתוכו גנים של הכביש, כדי שהמשי שהוא טובה, יהיה דומה בתכונות שלו לקורים של הכביש.
וכך נוצר הפליס המחמם באמצעות הנדסה גנטית.
בוודאי. הפליס המחמם זה, האמת היא כאילו, טכנולוגיה נחמדה
אחרת.
בעצמה, אבל כן. אחרת לחלוטין.
כן.
כי הוא עשוי מפלסטיק, אם אני לא טועה.
כן, כן, לדעתי גם, זה שיאה מחזור של בקבוקי פלסטיק.
זה אורגני.
כן, כן, זה נחמד מאוד, אני מאוד אוהב את פליס.
אבל את אומרת שהנדסו גנטית זכלים?
כן, כדי שהקורים, המשי יהיה לו כמה מהתכונות של הקורי הכביש. הם עוד עובדים על זה שיהיה לו יותר תכונות של קורי הכביש.
נשמע את הצעד הראשון לקראת ספיידרמן, לא?
סוג של...
גניבה של תכונה של הכביש.
ספיידר אש.
כן, אבל זהו, נותנים לו לאש ולא לב...
ספיידר אש. נכון, צודק. אף בין בניינים. אז נשמע...
אבל בכל הספיידר ורס אולי יש מקום גם לספיידר אש.
אבל נשמע שההנדסה הגנטית היא הפכה להיות הפתרון האולטימטיבי. חלק ממחלות הסרטן למיניהם אפשר לפתור באמצעות, או לפחות להילחם בהם.
זה לא לפתור, ויותר עוד כלי בארסנל שלנו כדי להילחם במחלות האלה. מה שכן, כל זה עד לפני כמה שבועות, שאז הייתה באמת פריצת דרך וסוג של חציית קו אדום גם,
זאת הדרך אתית, את אומרת.
זאת הדרך אתית גם, ריצת דרך לא ברור לאיזה דרך, שאז התבשרנו על לידתן של שתי תינוקות סינים, סיניות, במקרה זה, תאומות סיניות, ננה ולולו, שהם בעצם בני אדם הראשונים שנולדו ארוכים גנטית.
זאת אומרת שהגנים שלהם נערכו?
כן, עוד לפני הולדתן.
מה עשו? זאת אומרת, במה התערבו גנטית?
אז החוקר הסיני שעשה את זה, מה שהוא עשה, התינוקות הן בנות לאב שהוא נשא HIV ואימא שהיא לא נשאית. ומה שהוא עשה בעצם זה הוא גרם למוטציה בגן שאחראי על קולטן שדרכו הנגיף נכנס לתאי הדם הלבנים.
זאת אומרת שהוא כביכול יצר תאומות שלא יכולות להידבק ב-HIV או להיות חולות בעצם בעתיד ב-AIDS.
מאוד כביכול.
מאוד כביכול, מדוע?
קודם כל אין סיבה להנדס אותם בכלל. היום מישהו שהוא נשא HIV ומטופל, הוא לא מדבק, הוא יכול להכניס את אשתו במקרה הזה להיריון בלי לסכן אותה בכלל.
צריך להגיד גם שהסכנה היא לא הגנים של התינוקות, הסכנה היא הזרע בעצם שיהיה בו את הנגיף של האיידס, ומה שהם עשו זה הם עשו שטיפה של הזרע לפני ההפריה, שזאת אחת השיטות לטפל לעשות הפריה לאנשים.
אבל נשמע שהעיקר זה
HIV, והם לא צריך את זה בכלל, את כל ההנדסה הגנטית.
אז זהו, שככל הנראה החוקר הזה, שבסופו של דבר גם נעצר, נעלם, נכון? היה שם איזשהו סיפור.
הוא נעלם, הוא כנראה קיבל את הטלפון, כי הוא הופיע אחרי יומיים ואמר ששום דבר לא קרה. מצד שני, זה סין, אולי זה לא הוא.
אוקיי, טוב, אתה אומר, בכל מקרה, אז מה שמדהים זה שכן התערבו גנטית בכנראה עוברים, או ברמת הביצית והזרע, עוד בהתחלה, ויצרו איזושהי מוטציה או שינוי בגנים, אבל יודעים למה זה יוביל בהכרח?
לא.
לא.
זאת אומרת, המוטציה עצמה, הוא ניסה לחכות מוטציה טבעית שקיימת בעיקר ביוצאי אשכנז ואירופאים, שכן נותנת עמידות לרוב סוגי HIV, גם לא לכולם.
זאת אומרת, יש אנשים שיש להם מוטציה טבעית, כך הם נולדו, והם לא מסוגלים להידבק ב-HIV.
ברוב הסוגים.
וואו. אז את זה הוא ניסה לחכות? נשמע שהוא עשה את זה למטרת הניסוי יותר.
אבל הוא הצליח באחת אולי. השנייה היא הטרוזיגוטית, זאת אומרת שאחד העותקים של הגן יש בו מוטציה, ובשני לא, שזה לא נותן לעמידות.
וגם לא בטוח שמוטציה שהוא יצר באמת נותנת עמידות בכל מקרה. בקיצור, הוא סתם הפחית ההורים מ-HIV, כי זאת ניסוי לילדים שלהם, וכנראה ניסוי מיותר לחלוטין.
אבל הוא עשה רעש מאוד גדול בקהילה המדעית, זכה לגינויים, והממשלה שם פעלה נגדו.
החשש הוא שזה בעצם יחזיר אחורה את התחום, כי בעקבות זה יהיו הרבה יותר איסורים והגבלות על זה, בגלל שבעצם יגידו, תראו, היה פה מישהו שעשה משהו שאנחנו לא בטוחים שהוא בטוח. צריך להגיד שקריספר, הטכנולוגיה הזאת שהוא גם משתמש בה,
שזו היכולת לערוך גנים, כן, נכון? זה, באמצעות זה, וירוס?
זה לא בדיוק וירוס, זה מנגנון של לקוח מחיידקים, שמאפשר עריכה קלה ומהירה. מערכת מאוד לא בטוחה, כי יש בה לא מעט מה שנקרא מוטציות מחוץ למטרה. זאת אומרת, בזמן שהיא עושה מוטציה בגן שהיא אמורה לעשות, יש לנו גן מאוד 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 גדול, 3 מיליארד אותיות. המערכת הזאת בעצם מחפשת רצף מסוים. עכשיו, זה לא אומר שאין במקום אחר בגנום המאוד מאוד גדול שלנו רצף אחר שיהיה דומה מספיק כדי שתגיד, כן, זה הרצף שלי ותחתוך גם אותו. תעשה מוטציה גם בו. עכשיו, הוא טוען שהם ריצפו את כל הגנום של העוברים עוד לפני שהם נולדו ושל התינוקות אחרי שהם נולדו ואין שום מוטציות מחוץ למטרה, כן. או לפחות אין מוטציות בגנים חשובים. זה שאין מוטציות בכלל מחוץ למטרה בקריספר, אתה מאמין בזה?
לא סביר
בזה?
בכלל, לא מאמין.
עוד לא סביר.
בייחוד כי הוא לא נותן להסתכל על מה שהוא טוען שהוא עשה.
הוא לא נתן לאחרים את הבדיקות שלו, הוא לא נתן...
זאת אומרת, הוא לא פרסם את זה כמחקר מסודר, נכון? לדעתי הוא פשוט התראיים פתאום.
הוא ניסה לפרסם ולא הסכימו מסיבות אתיות, ואז הוא פשוט יצא באיזה מסיבת עיתונאים.
אוקיי.
הוא יצא בסרטון ביוטיוב.
כן, סרטון יוטיוב.
כן.
טוב, זה אז לא בדיוק הדרך המקובלת.
אולי היום קצת יותר. בכל מקרה, אז זו סוג של פריצת דרך, אבל כפי שאמרת, גם קצת חצייה של קו אדום בכל נושא האתיקה. אם זה באמת נכון הדברים, אני לא יודע אם הדבר הזה אומת או נבדק, אבל תינוקות, תאומות בסין שנולדו מהונדסות גנטית, כך שהם לא יוכלו להידבק ב-HIV. זה העניין, אבל כפי שאמרנו, הנדסה גנטית כן הועילה להרבה מאוד פריצות דרך בתחום המלחמה בסרטן, טיפולים וכו'.
אין ספק שזה טכנולוגיה שיכולה להוביל להרבה מאוד דברים טובים. הדאגה היא שבגלל הניסוי הזה, אז עכשיו אנחנו נראה קצת חזרה אחורה ויותר הגבלות גם על ניסויים שמתוכננים הרבה יותר טוב מזה.
כי הפחד העיקרי הוא שמה שאנחנו נערוך גנטית תינוקות או עוברים, ואז נייצר ילדים על פי בחירה, או שנחבל בהם בעצם מבלי להתכוון לכך? מה הפחד הגדול?
גם וגם. אז באמת יש את העניין הזה של תינוקות by demand, שאם אנחנו רוצים לעשות תינוקות שלא ידבקו ב-HIV, אז למה לא תינוקות עם הצבע העיניים שאנחנו רוצים?
ותינוקות... אנחנו באים כמו שבאנו בעבר לספר עם כן. תספורת של קיילי מינו, תעשה לי כזה.
כן, תעשה לי ברפאלי.
בדיוק. טוב שהדכנת, תעשה לי. תודה רבה. אוקיי.
אבל... זאת הדאגה אחת. הדאגה השנייה שאנחנו לא באמת יודעים עדיין, הטכנולוגיה הזאת פשוט עדיין לא, it's not ready for prime time. היא לא מוכנה באמת לניסויים כאלה, כי אנחנו לא יודעים, קודם כל אנחנו לא יודעים אפילו מה המוטציה הזאת תעשה. יש כל מיני טענות שמוטציה הזאת, למשל, נכון, גורמת לזה שאתה תהיה יותר פגיע למחלות אחרות.
למחלה ספציפית שיש בסין, זה ה-yellow fever, אני חושב, אם אני זוכר נכון.
וזה עוד לא ברור עד כמה. ובעיקר אנחנו לא ברור עד כמה מוטציות אחרות שקריספר עושה יכולות לפגוע בדברים שאנחנו לא מתארים בכלל עדיין. חלק גדול מהגנום שאנחנו לא יודעים כל כך מה הוא עושה.
קצת מזכיר לי את הטיעונים שהזכירו כשדיברו על תירס למשל מהונדס גנטית. אבל בסופו של דבר הדברים האלה הם כן בטוחים, אז מה זה אומר?
קודם צמחים הם מסוגים עמידים מאוד לדברים. אתה יכול לשנות בין דברים, סרטן לא יהיה להם, וכאן יכול להיות שהילדות האלה ימותו מסרטן עוד 5 שנים, כי הוא שינה איזה משהו.
גם באמת לצמחים יש התנהגות אחרת ברמה גנטית, נכון?
וגם צמחים עוברים בדיקות בטיחות, אם לא עוברים זה משמידים את הצמח, בבני אדם זה פחות מקובל ובצדק.
גם קצת פחות אכפת לנו אם תירס כאילו
נהרס
עוד 4 שנים אחרי שאנחנו כבר אמורים לקצור אותו יהיה חולה. אנחנו יודעים שזה לא תראה, אני יכולה להגיד לך גם במקרה של בעלי חיים, אם אתה עושה הנדסה גנטית בבעלי חיים, זה לא יהפוך אותם למסוכנים לאכילה.
אנחנו עוברים לרגע ליפן, כי ביפן חוזרים לצוד לוויתנים. ממשלת יפן הודיעה שבשנה הבאה היא תתיר לצוד לוויתנים במים הטריטוריאליים שלה באופן מסחרי. זה יקרה החל מיולי 2019, ובהחלטה הזו יפן תפר את האיסור העולמי על צייד לוויתנים באופן מסחרי משנת 1986. בנוסף, יפן פורשת מהוועדה הבינלאומית לצייד לוויתנים. הארגון הסביבתי גרינפיס גינה את המהלך, גם ממשלת אוסטרליה הביעה זעם רב. עד כה אגב ביפן היו צדים לוויתנים, אבל רק למטרות מחקר, מעין פרצה שאפשרה ליפנים לצוד לוויתנים ולמכור את בשרם, אבל בכמות קטנה יחסית. ובאמת צריכת בשר הלוויתנים ירד בצורה דרמטית ביפן בשנים האחרונות, ומשנה הבאה ככל הנראה הכמויות יהיו מסחריות. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור יונתן אייקנבאום, מנהל קמפיינים של גרינפיס ישראל. שלום לך.
שלום לך, בוקר טוב לכל המאזינים.
טוב, אנחנו רוצים לשמוע מה הטענה של גרינפיס נגד המהלך הזה.
קודם כל, המהלך הזה הוא לא מהלך כזה דרסטי ומשמעותי. כמו שאתה ציינת, יפן במשך שנים ממשיכה לצוד לוויתנים במסווה של מחקר, אבל בפועל איזשהו מסלול עוקף כזה שמאפשר כביכול לבוא בידיים של כאילו אנחנו באים לעשות מחקר, ובפועל מה שקורה זה שהורגים את הלוויתנים ומוכרים את הבשר שלהם. אנחנו פה מדברים על סיכון בעצם לעלות בהיקף, אבל בעיקר בעוד שאנחנו, הציפייה שלנו זה שהעבודה של הוועדה והכיוון הכללי, כיוון של איסור גורף לצייד לוויתנים, אז פה יש מהלך שהוא בעצם לוקח כיוון אחד אחורה. זה סוג של ברקזיט כזה, במובן בנושא הזה של לוויתנים, שבסופו של דבר מה שאנחנו מפחדים זה שעוד מדינות יבואו בעקבות זה, ויגידו אם הם אז גם אנחנו, וכל המהלך הבינלאומי הזה שאנחנו ליווינו אותו במשך עשרות שנים, שהוא די שברי, חייבים לציין, אבל בכל זאת כן אפשר איזשהו שיקום והתייצבות של אוכלוסיות של לוויתנים, כל המהלך הזה עכשיו הוא הולך אחורה, ואנחנו בעצם הפחד היום שלנו זה שהוא יתמוטט לחלוטין, ושהיצורים מצד אחד המפוארים והמשמעותיים האלה יחלפו מן העולם. אנחנו רוצים למנוע את זה.
אני מנסה להבין, אולי אתם הבנתם את הטיעון של היפנים, את הטיעונים שלהם. מדוע הם חוזרים לצוד לוויתנים באופן מסחרי? זאת אומרת, האם הם מרגישים שהאוכלוסייה השתקמה? למה הם עושים את זה?
קודם כל, הם במשך שנים חותרים לזה, ללא שום ספק. זה היה מאוד, ככה מאוד רגיש סביב הנושא הזה. מה שקורה, יש פה תהליך שקורה בתוך יפן, והתהליך הזה הוא תהליך פוליטי מעניין, שבו חלק גדול מהפוליטיקאים ביפן, כולל ראש הממשלה, באים מאזורים שבהם צייד הלוויתנים זה דבר שהוא, זה חלק מהזהות הלאומית שלהם, במיוחד באזורים האלה שמהם מגיע ראש הממשלה ועוד כמה פוליטיקאים. ולכן, מבחינתם, יש פה איזושהי הבטחת בחירות להגיד, אוקיי, אנחנו לא נקבל דיקטט בינלאומי על הזהות שלנו. הדבר הזה, אנחנו כבר לא מדברים על איזשהו צבא או איזשהו משטר כזה, אבל הדבר הזה הוא מה שנקרא, תצלחו לי על הביטוי, בשר מבשרה של הזהות שלנו, ואנחנו לא מקבלים איזושהי התערבות חיצונית בנושא הזה. בסופו של דבר זה סוג של, הייתי אומר, אידיאולוגיה של זהויות וחזרה לליבת הזהות, סוג של, בכל אופן, פרשנות כזו של הזהות היפנית, ולכן יש פה רצון להצים את הזהות היפנית, הלאומיות היפנית דרך הנושא הזה של צייד לוויתנים.
אז זה לא שהם באמת צריכים את בשר הלוויתנים כדי לאכול, זה יותר חלק באמת מהזהות שלהם ומהמסורת, כפי שאני מבין.
לחלוטין, זאת אומרת, הנושא הזה, אחרי מלחמת העולם השנייה, באמת אכלו די הרבה לוויתנים, זה היה אולי כמעט חצי מהבשר שאכלו, היה בשר לוויתנים. אבל כיום מדבר אולי אחוזים ממש בודדים, ובכל אופן, כמעט הדבר הזה הוא כמעט וחלף מן העולם, והיפנים באמת לא אוכלים את זה בדיאטה שלהם, ואין שום סיבה שהמהלך הזה לא יימשך, והדבר הזה יהפוך להיות חלק ממוזיאונים. אבל אנחנו רואים איך דרך התרבות והאכילה, כשרוצים קצת ללבן לאומיות או יצרים כאלה, אז אפשר גם בזה להשתמש.
עכשיו, אני מבין שהיפנים הם לא היחידים שעושים את זה, נכון?
יש פה עוד שתי מדינות שלא, בעצם, הם לא חלק מהוועדה הבינלאומית שמפקחת. אחת מהן זה איסלנד, והשנייה זה נורווגיה. ולכן, נכון, זה פשוט זוועה מה שקורה שם, והורגים לוויתנים ללא רסן. כאמור, מדובר באוכלוסיות בצי, הצי האיסלנדי הוא יחסית קטן, הצי הנורווגי הוא משמעותי הרבה יותר, אבל פה אנחנו מדברים על תוספת כוח משמעותית. שאר המדינות פחות או יותר בפיקוח, אבל צריך להבין שיש גם איומים נוספים על הלוויתנים. אנחנו ראינו בשנים האחרונות כל פעם שלוויתנים נסחפים אל החוף, וכנראה כתוצאה מהשפעה של כימיקלים, וגם כתוצאה מהשפעה של שינויים של חומציות של הים, דברים שקורים בעקבות השינוי האקלים, לוויתנים נמצאים בסכנת הכחדה מסיבות אחרות ונוספות על הצייד. ולכן, לחד כמה וכמה צריך להקפיד על הדבר הזה ולאסור את הצייד אחת ולצמיתות, כאילו אחת ולתמיד.
מה באמת אפשר לעשות ברמה העולמית נגד התנהגות כזאת או הצהרת כוונות כזו של יפן? יש מה לעשות?
יש מה לעשות בעצם בשני מישורים. המישור הראשון, כמו שאתה ציינת, זה מישור הבינלאומי, שבא למרות שקצת כמו שקורה בנושאים סביבתיים אחרים, בעקבות, בנושא שינוי אקלים, בעקבות פרישת ארצות הברית, שער הציפייה וההיגיון ששער הקהילה הבינלאומית מתהדקת, ובעצם היא דווקא מגבירה את מאמציה. אז אותו דבר בנושא הזה. חרף העובדה שיפן פורשת, אז הוועדה הזו חייבים בעצם להציל אותה, היא חייבת להמשיך לתפקד, והוד בעצם להציב איזשהו חזון גבוה וצעדים ממשיים למימושה. זה דבר אחד, והדבר הזה הוא כמובן שהוא ייצור איזושהי, הוא יאתגר את היפנים, אבל מבפנים, השינוי האמיתי יקרה כאמור בתוספת מבפנים, כשהאוכלוסייה, הייתי אומר, אולי יותר ליברלית, בכל אופן פחות שמרנית, פחות הצד הפחות לאומני של יפן, הם גם יתמכו בזה, ובסופו של דבר הדבר הזה הוא ישים את המהלך. מה שאני מקווה זה שתוך כמה שנים, כמו שהם היום פורשים, אז הם עוד כמה שנים הם יצטרפו מחדש, ונוכל לעבור הלאה.
טוב, אנחנו מצטרפים כמובן לתקווה הזו שלך. אני רוצה להודות לך, דוקטור יונתן אייקנבאום, מנהל קמפיינים של גרינפיס ישראל. תודה רבה לך.
תודה לכם, יום טוב.
להתראות, אנחנו חוזרים לדוקטור נועם לוויתן ודוקטור יונתן שחר שמסכמים עבורנו את השנה. רגע לפני שנעבור לעניין הבא, התחלנו לדבר על לטאה שיש לה בלון חמצן, לטאה שמסוגלת לצלול בצורה כמעט אנושית. עם שעון צלילה.
שעון צלילה, ומיכל, לא בדיוק, אבל
איך קוראים ללטאה הזו?
אז לטאות בשם אנוליס, שהן נפוצות במרכז אמריקה, יש הרבה מאוד מינים במין הזה, בסוג הזה, ולמין הזה קוראים אנוליס המים, כי היא באמת ידועה בזה שהיא צוללת. וכמעט אותו דבר בדיוק התגלה במין אחר של אנוליס, שנקרא אנוליס הנחלים, כי גם הוא חי במים, אבל אנוליס המים כבר התפוס. בעצם שני אנשים שהם לא חוקרים, אלא הם ביולוגים והם עושים סרטי טבע, הם צילמו לטאות וצילמו אותם מתחת למים וגילו את זה.
שוב, נזכיר, היא צוללת עם סוג של, איכשהו היא מסוגלת להפיק בועת מים שיורדת איתה מתחת למים.
כן, ואז כשהיא נושפת את זה החוצה, היא ממש עוטפת את הראש שלה, ואז היא שואבת את זה ככה פנימה כשהיא נושמת.
ולכמה זמן זה מספיק לה?
אז הכי הרבה עד היום ראו 16 דקות מתחת למים, שזה הרבה מאוד בשביל זה, אנחנו מדברים על תאה מאוד קטנה, בדרך כלל בעלי חיים קטנים לא יכולים להחזיק את הנשימה שלהם להרבה מאוד זמן. זה משהו שנראה קצת כמו חומת אצלנו, אבל יש לה את הטריק הזה שהוא... אנחנו באמת ממליצים גם, אם יש לכם זמן להיכנס לאתר של דוידסון, יש לנו את התמונה ואת ה...
אין צורך לקדם את האתר של מכון דוידסון, אבל www.מכון דוידסון.
לא מכון, רק דוידסון.
רק דוידסון, אבל יש שם תמונה מדהימה של הלטה הזו באמת.
וסרטון מרשים.
וסרטון מרשים, ובאמת באותו זמן שהחבר'ה האלה, שעשו את הסרט, גילו את זה ב... אנוליס הנחלים, אז חוקרת שחקרה את אנוליס המים, היא ראתה שהיא כל כך הרבה זמן נשארת תחת למים, והיא אמרה, איך היא עושה את זה? אז היא הביאה גם מצלמה תת-ממית משל עצמה, ותפסה את אותו דבר באנוליס המים. אז עוד לא פורסם המחקר על זה, אבל עכשיו כשהם פרסמו את זה, אז היא פרסמה גם על... פרסמה באינטרנט את זה שלה, ואז... אחד מאורחי הסרט כתב לתגובה בבלוג שלה, ועכשיו הם ישתפו פעולה ויחקרו את זה ביחד.
טוב, נשמע מתאים.
אולי נדע גם איך הם עושות את זה בדיוק.
מעניין, לא יודעים. אני רוצה לשוב ברשותכם לסיכום השנה שלנו, ועתה נדבר על בינה מלאכותית, מושג ששמענו הרבה, באופן לא מפתיע השנה, גם השנה, הוא ממשק מוח מכונה. דוקטור נועם לוויתן, מהו אותו ממשק?
במקרה הזה היה כמה מחקרים השנה, אחד מהם היה ביפן, שכידוע יש להם איזו חיבה מוזרה לרובוטים ולחבר אנשים למכונות. אז כמה חוקרים יפנים לא פרסמו עדיין את המחקר שלהם בשום מקום רשמי, אבל הם טוענים שהם לימדו בינה מלאכותית לקרוא מחשבות.
לקרוא מחשבות?
בערך ובצורה ממש 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 גרועה, אבל מספיק טוב לעשות כותרות. לקחו כל מיני אנשים, שמו אותם במכשיר FMRI, שזה מכשיר שמדמה, אפשר לראות בו פעילות באזורים מסוימים במוח. נתנו לאנשים האלה להסתכל על תמונות של כל מיני דברים, ציפורים, זרזרים, מה שתרצה. והבינה המלאכותית הייתה צריכה ללמוד לנחש מה התמונה שהיא רואה. ואימנו אותה ככה שהיא תוכל לנחש טוב יותר מה היא רואה, ותציג ציור של מה היא חושבת שיש בתמונה שאנשים מסתכלים עליו.
לפי מה, גלי הגלים של המוח, לפי זה? זאת אומרת, סוג של פענוח?
כשאתה מסתכל על תמונה, אתה יוצר איזשהם פעילות באזורים מסוימים, כן. גלים מסוימים.
חשמלית, נכון?
כן, חשמלית, אבל למרות ש-FMRI משהו עוקב זה בעצם בצורה עקיפה.
מגנטית.
הוא רואה הגברה בזרימה של דם לאזורים מסוימים במוח, ואז הוא אומר, האזור הזה עובד.
מעניין, אוקיי.
בעזרת מיפוי של האזורים האלה, בינה מלאכותית למדה לזהות, נגיד, אוקיי, שכל זה דולק, כנראה הוא מסתכל על ינשוף, שנראה ככה וככה, ואז היא ראתה תמונה שזה ינשוף מפחיד ביותר מהסיוטים שלך, אבל אפשר להבין שהתוכנה הבינה שרואים ינשוף.
לא רע.
לא, לא רע בכלל. אבל זה עוד לא קריאת מחשבות, זה בעצם לראות מה אתה רואה. פחות מרשים.
אבל עדיין מרשים, הפענוח
כן. של הפעילות. השלב הבא היה להגיד לך, אל תסתכל על תמונה, תדמיין תמונה. ואז פנים טוענים שהם הצליחו לקרוא מחשבות, אין באמת דרך לדעת אם הם עושים את זה, כי אי אפשר לדעת אם מה שיצא דומה למה שדמיינת, אם זה באמת מה שראית. הם אומרים שבחלק הם בטוחים שהם צריכים לנחש, בחלק לא. בקיצור, אנחנו עדיין יכולים לחשוב דברים בלי שיצרו אותנו, אבל
נראה מה יקרה. הפחד הוא שמשטרים אפלים ינצלו את זה? זהו.
איך שטכנולוגיה בנויה כרגע, אתה תצטרך לשכב במכשיר FMRI לשתף פעולה להרבה מאוד זמן, ואז לקבל קריקטורה מוזרה של מה שחושבים שחשבת. אנחנו עוד רחוקים מ...
שאלה אם אפשר לדעת על ידי זה, אם אתה אומר אמת או שקר. שזה...
כן, זה סוג של מכונת אמת או פוליגרף משוכלל?
בהתחלה שצריך לאמן אותה איתך, פשוט תאמן אותה לחשוב שאת אומרת מה שאת משקרת, וזהו.
אלו עוד מחקרים באמת עסקו בחיבור של המוח שלנו עם מכונה?
לא המוח במקרה זה, אלא חלק אחר במערכת העצבים. בשוויץ עשו ניסוי די מגניב שהחזיר למשותקים את היכולת ללכת.
איך?
באופן עד יותר מוזר, אחרי כמה חודשים יכלו ללכת בלי עזרה של המכונה שהוסיפו להם. השתילו להם מין קוצב שמעביר אותות חשמליים לחוט השדרה, והיו משותקים, זה שלושה אנשים שהיו משותקים אחרי פגיעה 4 שנים בערך, לא יכלו ללכת. קוצב הזה, בניגוד להשתלות רגילות, שזה נותן לך פשוט זרם חשמלי תמידי, אתה צריך ללכת עם כל מיני עזרים, הוא חיכה את הפעילות של המוח ושל העצבים, הממשק שלה עם התאי שריר.
כן.
כלומר, הוא לא פעל כל הזמן, הוא פעל תנועות מסוימות אפילו ממשקים אחרים. אחרי שבוע עם השתל הזה, אנשים יכלו ללכת כבר עם עזרה. אחרי כמה חודשי אימונים הם הצליחו ללכת אפילו כשהמכשיר לא עבד.
וואו, מה זה אומר? שהמוח למד או מה? שהמערכת התחילה להניע מחדש?
לא סגורים מה קרה שם. או שהעצבים התחדשו, שזה יכול לקרות, החיבורים, או שהמוח למד ועקף בעזרת עצבים אחרים, פשוט יש גמישות במוח, למד לשלוח אותות אחרים. מה שכן, הם עכשיו הולכים כאילו הם לא היו משותקים בכלל, ובלי צורך בחיבור הזה של האדם מכונה.
וואו! אם כן, נס רפואי!
כן, נס טכנולוגי.
אז לא נס, אבל טכנולוגיה מדהימה. אוקיי. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. הכירו דינוזאור חדש, חדש ישן. שימו לב, פלאונטולוגים ממוזיאון ניו מקסיקו קבעו שעצמות של דינוזאורים שהתגלו לפני 20 שנה בדרום אריזונה, ארצות הברית, שייכות למין שלא היה מוכר עד כה. דינוזאור שחי לפני 74 מיליוני שנה, דינוזאור עם קרן אחת, אורכו יותר משלושה מטרים ומשקלו כ-750 קילוגרמים. והוא היה צמחוני, אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור רבקה רבינוביץ' מהאוניברסיטה העברית. שלום לך.
שלום.
טוב, אנחנו נשמח לשמוע פרטים על הדינוזאור החדש, ודאי ניתקל בו בסדרת הסרטים הבאה של עולם היורה.
כן, זה כל הזמן קורה. מה שמעניין בכל הסיפור הזה, שאלו שרידים שהיו במוזיאון שם כ-20 שנה, ורק לאחרונה הם עשו את המחקר. וזה משהו שמאוד מאפיין את המדע של הפלאונטולוגיה. שיש כל הזמן תגליות חדשות, בניגוד למה שאפשר לחשוב שזה מקצוע אולי מאובן. אני בכלל לא אוהב את המילה הזאת בעברית. בכל מקרה, כל הזמן ישנן תגליות חדשות משמעותיות. זאת אומרת, זה מין חדש, זה סוג חדש. וזה גם משליך על איך אנחנו משחזרים את פני כדור הארץ באותה תקופה, שזה לא פחות משמעותי, מה שנקרא פליאוגיאוגרפיה.
אז היו עצמות ששכנו שם שנים, 20 שנה?
נאספו על ידי אוסף פרטי, אין להם חוקים טובים כמו בארץ, אז מישהו פרטי אסף, וזה היה מונח במוזיאון. וכשהם, עם הכלים שיש היום, ועם הידע המצטבר שיש היום, כאשר היום השינוי הוא בעצם, עדיין צריך לדעת מורפולוגיה ולהכיר את כל הדברים, אבל השינוי הוא שאפשר לתעד תכונות רבות שונות, ובהשוואה להרכיב עצים פילוגנטיים שמבוססים על סטטיסטיקה בעצם. זאת אומרת, יש כלים חישובים היום יותר חזקים, ויש ידע רב יותר על יותר סוגים ומינים סמוכים. כשכל הנתונים האלה נכנסים לתמונה, אז אפשר לקבל יותר אינפורמציה.
עכשיו, מה מאפיין באמת את הדינוזאור החדש שאנחנו מגלים כאן?
הוא בכלל מהסוג עם הפנים המקורננות. אז יש לו גם קרניים, ככה הם עשו את השחזור. כי בעצם מה שמצאו זה חלקים שהם באמת יותר באזור של הגולגולת, כאשר את שאר הגוף הרכיבו מדינוזאורים דומים שמכירים. זה לא שמצאו שלט שלם. לא מצאו שלט שלם. ולכן אולי הפרסום הוא לא בעיתון שנחשב מאוד, אבל עדיין הפרסום מאוד פרטני ומאוד ראוי. אבל מה שהם הבחינו זה חלקים שהם יכלו לראות בצורה פרטנית את הכלי דם ואת הצורות המורפולוגיות השונות שמרכיבות את החלק הזה של הגולגולת. שזה משהו מאוד מאפיין. ולפי כך שהם היו מספיק שונים אבל מספיק דומים למינים אחרים, הם קבעו שזה סוג חדש ומין חדש.
אז לא,
כל הזמן קורה בעולם של הדינוזאורים למעשה.
מדהים, אבל את אומרת שלא מצאו שלד שלם, זאת אומרת,
לא.
חלק, זה בעצם סוג של הערכה.
כן, אבל סוג של עריכה מלומדת מאוד. זה כמו שהיום אני קיבלתי תמונה בפייסבוק של שן של משהו. אני יודעת שהשן הזאת שלי היא של חמור. אני לא צריכה את כל הגולגולת, אפילו את כל הלסת. זה המקצוע שלנו, זה מה שאנחנו עושים. אז זה כמו פאזל של סדרות משטרתיות.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, פרופסור רבקה רבינוביץ' מהאוספים הלאומיים לטבע של האוניברסיטה העברית. תודה רבה לך.
בבקשה.
להתראות, אנחנו חוזרים לסיכום השנה שלנו, דוקטור נועם לוייתן ודוקטור יונת אשחר. אנחנו רוצים לדבר על ענייני פשעים, הפשעים שנפלו ברשת, מאגרי מידע גנטיים. אתם איתנו.
כן, אם דיברנו על סדרות פאזלים של סדרות משטרתיות.
נכון, הוזכר, צודקת.
זה בדיוק העניין, זה באמת נשמע קצת כמו משהו מסדרת CSI או משהו כזה. זה התחיל במאי השנה, כשיצא דיווח שנתפס הרוצח מגולדן סטייט, זה גולדן סטייט קילר. זה באמת בעצם רוצח ואנס שפעל בשנות ה-70 ותחילת שנות ה-80. פעל בכמה מקומות שונים. בהתחלה חשבו שמדובר בשלושה פושעים שונים, ורק אחר כך כשהתחילו להיכנס בשנות ה-90 בדיקות ה-DNA ובדקו את ה-DNA שהושאר בכל מיני זירות, אז גילו שמדובר באותו אדם, אבל לאף אחד לא היה כיוון איך לתפוס אותו. ובעצם הוא לא היה פעיל כבר כנראה משנות ה-80, והוא סביר שהוא חשב שהוא לעולם לא יתפס. ובמאי האחרון הוא נתפס.
איך? מעניין.
בין 72.
וואו.
תפסו אותו על ידי זה שלקחו את אחת מהדגימות DNA שהיו להם, וריצפו אותה בצורה שנותנת מידע מאוד, הרבה מאוד מידע על הגנום של הבן אדם הזה, שזה יותר ממה שעושים בדרך כלל כשעושים בדיקת DNA משטרתית. כשעושים בדיקת DNA משטרתית, אז המטרה היא לקבוע האם בוודאות גבוהה, הנגיד דם שהושאר בזירה, שייך לחשוד מסוים.
כן.
אז בודקים מספיק אזורים בגנום שאפשר יהיה לקבוע בוודאות גבוהה אם זה הוא או לא הוא, ואולי אפשר לקבוע גם, אפשר להגיד, זה כנראה קרוב משפחה מדרגה ראשונה שלו, אח או הורה שלו. אבל לא יותר מזה. בדיקות יותר רחבות, כמו שעושים היום כמו כל מיני חברות כמו Ancestry.com, 23andMe, MyHeritage, חברות כאלה, עושות בדיקות הרבה הרבה יותר מקיפות, כי הן בעצם רוצות לדעת הרבה יותר. הן רוצות לתת לך מידע על כל מיני תכונות שיש לך, מידע על המוצא שלך, למי אתה קרוב, וגם למצוא לך אולי קרובי משפחה שאתה לא מודע לקיומם. אז הם מסוגלים למצוא עד בני דודים מדרגה שלישית, מסוגלים למצוא את הקרבה. מה שהחוקרים עשו זה הם ריצפו את הגנום שלה, את ה-DNA שהיה להם מהדגימות שהושארו בזירה, בצורה כזו, והעלו אותו לאתר שנקרא GEDmatch, שהוא עצמו, אך זה לא חברה שעושה בדיקות DNA, מעלים פרופילים גנטיים לאתר הזה, כדי למצוא קרובי משפחה.
אוקיי, ומי אלה?
זה מה שהם עשו. הם חוברים בעצם, הם סחרו חברה שהיא מתעסקת בגנאולוגיה,
כן.
אילנות יוחסין, והם העלו את הדגימה הזאת לאתר, ובעצם מצאו שני בני דודים מדרגה שנייה או שלישית, שהיו בעצם ממשפחות אחרות,
אוקיי.
ועלי שם משפחה שונה. ואז התחילו לעשות חיפוש ברשתות חברתיות, ובעיתונים מקומיים, ובכל מיני, צרקו את האינטרנט, ומצאו את משפחה בעצם שהייתה חתונה בין מישהו ממשפחה אחת למישהו ממשפחה אחרת.
וואו.
ואז אמרו, כנראה שהילד של שני המחותנים האלה,
כן.
הוא הרוצח. מצאו אותו, היה בגיל המתאים, לקחו איזה כוס שהוא זרק מחוץ לבית שלו, בדקו את ה-DNA, זה באמת היה הוא.
הוא הודה, הוא נשבר בחקירה, מעניין.
אני לא יודעת, האמת, מה קרה מאז.
אבל יש כלי עבודה מאוד משמעותי
לחוקרי מאוד משמעותי, משטרה. ומאז וואו. כבר נתפסו לפחות 13 או 14
וואו.
אנשים, רוצחים ואנסים, חלקם משנות ה-80, ממש מלפני 30 שנה ויותר, ועכשיו גם מגיעים לדברים יותר חדשים, זאת אומרת, לא, זה לא חייב להיות ישן בשביל להשתמש בכלים האלה.
רק מה האתיקה של זה? שאני נותן משהו ל-23andMe ואז מחפש קרוב משפחה, אני לא רוצה שהמשטרה תחפש אם יש לי קרוב משפחה שרצח מישהו או לא שילם כרטיס.
הפרטיות זה אינטרס אחד. האינטרס האחר זה שאנשים לא ירצחו ולא יאנסו, ולכן אם צריך לאזן בין האינטרסים. הפרטיות זה לא אינטרס אבסולוטי, אני משאר בעולם המשפט. זאת אומרת, שוב, השאלה היא מה קורה באמת בקשר לעבירות אולי קלות יותר וכו'.
בעבירות
כאלה נראה לי
שזה... בעבירות כאלה זה הגיוני.
אבל מעניין, אבל זו כן שאלה.
החשש הגדול הוא באמת שזה יעבור לעבירות קלות יותר, ושזה אם למשל גם אם פוטין יחליט להשתמש בכלים האלה נגד מי שכותב נגדו, למשל זה כבר פחות נחמד.
מעניין.
ועדיין לא ברור איך אפשר באמת... הפרקטיקה פה היא הולכת הרבה לפני החוקים. אין בעצם שום חוקים שמסדירים את זה. GED עכשיו, באתר הזה שבו הם השתמשו, הרי ה-FBI, הם כותבים עכשיו שלרשויות החוק מותר להעלות רק כדי למצוא, רק בחקירות שמערבות פשעים אלימים, כמו רצח ונס.
זהו, בוודאי איפשהו יסרטטו את קו הגבול.
אבל זה לא...
מעניין.
אין להם שום... GED Match הם לא רשות חוק. אין להם שום דרך לעקוף את זה, לעקוף את זה. אין להם שום דרך לבדוק איך משתמשים בזה בעצם. ויש כל מיני שיטות, My Heritage, זה חברה ישראלית, אגב, הם פרסמו מאמר שבו הם מציעים איזושהי שיטה שהבדיקות שיעשו על ידי חברות מוכרות יבואו יחד עם איזשהו קוד שבעצם יגיד, אנחנו חברה מוכרת, אתם יכולים להשתמש בזה, ומי שלא יהיה לו את הקוד הזה, אז אתרים כמו GED Match או My Heritage או כל אתר אחר, יוכלו לשאול אותם רגע מאיפה אתם, ולאו דווקא לא לתת להם להשתמש בשירותים, אלא לתת להם להשתמש בשירותים שלהם רק אם הם חושבים שזה מוצדק.
וואו.
זה שוב פעם גם קצת לשים את החוק בידיים של האתרים האלה, כי זה לא...
נכון, אבל
הנה... יש בו הרבה בעיות.
נכון, אבל ברמה המדעית כן יש כלי עבודה משמעותי באיתור פושעים.
כן, שמוכיח את עצמו, מוכיח את עצמו שוב ושוב מהזמן האחרון.
טוב, אנחנו רוצים לעבור לסיכום השנה בתחום הקיימות ואיכות הסביבה, וכבר נמצא על הקו דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שלום לך.
שלום ובוקר טוב.
טוב, סכם לנו את השנה לצלילי המוזיקה הידועה הזו. איך הייתה שנת הקיימות? האם צעדנו קדימה או אחורה?
אז זה מתחלק לכמה חלקים. נתחיל מינואר. בחודש ינואר 2018 החליטו בבריטניה לנטוע כ-50 מיליון עצים בעלות כוללת של 500 מיליון לירות סטרלינג, במטרה ליצור רצועה ירוקה בצפון המדינה, רצועה של 200 קילומטר.
כן.
באותו חודש גם דיברנו, אנחנו דיברנו על רחפנים, נטיעת עצים באמצעות רחפנים. רחפן שמסוגל בעצם באמצעות שיגור של קפסולות לכיוון הקרקע, לנטוע 120 עצים בדקה. אם נעבור, נקפוץ לחודש פברואר, בחודש פברואר, בשישי לפברואר, שוגרה לחלל המכונית של אילון מאסק, באמצעות הטיל או הרקטה פלקון כבד, heavy falcon. באותה שנה, בעצם, סליחה, באותו חודש, חווינו שני תאונות לפחות של רכבים חשמליים רכבים חשמליים אוטונומיים, והשאלה באמת שעולה מאותו חודש היא האם אותם תאונות או אותם מקרים יפגעו במהפכה הזאת או יעקבו את המהפכה של המעבר לרכבים אוטונומיים חשמליים בעולם. בחודש מרץ ציינו את יום הדוב, דוב הקוטב הבינלאומי, ובדיוק באותם ימים עלה לרשת סרטון של צלם מ-National Geographic שצילם דוב קוטב, האמת מבוגר וזקן, בימיו האחרונים.
נכון, וואו.
אבל אמנם הסרטון הזה לא מעיד על דוב שנפגע עקב שינוי האקלים, אבל אנחנו יודעים שדובי הקוטב הם הפכו לסמל של שינוי האקלים, ואנחנו יודעים ממחקר שפורסם ב-2018 שאותם דובי קוטב נאלצים להתמודד עם בעצם זה שיש להם פחות מזון עקב המסע של הקרח, המסע מוקדמת יותר של הקרח בקוטב הצפוני. יש להם פחות מזון והם נאלצים לבזבז יותר אנרגיה כדי להשיג את המזון שלהם, כך שבעצם הם נמצאים בגרעון של אנרגיה שמוביל אותם להרעבה וסכנה גדולה מאוד בשנים הבאות.
וואו.
אנחנו כבר מגיעים לחודש אפריל. באפריל, לצערנו בסוף חודש אפריל, שיטפון בזק בנחל צפית גבה את חייהם של 10 בני נוער שטיילו במקום במסגרת המכינה הקדם צבאית, ובאותה מערכת מזג אוויר סוערת נהרגו 3 בני אדם נוספים בשיטפונות בנחל צין, ממשית וסמוך למעלה עמוס. בעצם שנת 2018 נמצאת במקום השלישי במספר הקורבנות כתוצאה מאסונות טבע מאז קום המדינה, והשיגה אותה באותם שנים, בשנים האחרונות, רק שנת 2010 עם השריפה הגדולה בקרמל.
ויש הסבר לך? איך זה יכול להיות שבשנת 2018 ככה נתפסנו לא מוכנים ואיבדנו אנשים יקרים?
זאת שאלה טובה. באותה שנה, ממש בסתיו האחרון, קרו מקרים דומים בירדן. זאת אומרת, היו שיטפונות מאוד מאוד חזקים, שיטפונות בזק, ובירדן נהרגו מעל 30 בני אדם. שיטפונות ואירועי מזג אוויר כאלה קיצוניים, שלא בעונה או שלא בתקופה, הם אחד מהדברים שצפויים לנו בהמשך, צפויים להמשיך ולקרות בתדירות גבוהה יותר עקב שינוי האקלים. בחודש מאי, בחודש מאי התחיל בעצם קמפיין שחזר מהעבר, ישראל מתייבשת, והקמפיין הזה הגיע על רקע של 5 שנים של בצורת באגן העיקבות של הכנרת. בשאר הארץ לא הייתה בצורת, אבל באזור אגן העיקבות של הכנרת היו שיאים שליליים מאז תחילת המדידות בשנות ה-20 של המאה הקודמת.
כן.
וכל אזור המזרח הגליל והגולן חווה או חווה באותם שנים ממש הדלדלות בכמות המשקעים, וזה הביא לנו בחודש אוגוסט את ההחברת, כאשר הזרימות בנחלים היו איטיות מאוד. אותו חיידק לפטוספירוזיס הוביל לזיהומים ולפגיעה בלא מעט אנשים, ובעצם סגירה של הנחלים בצפון הארץ למטיילים.
זה לא רק סיכום שנה, זה גם פלשבקים מכל באמת קטעים מרגעים מהתוכנית שלנו. וואו, כן.
נכון. בחודש יולי בעצם הגיע לסיאו הקרב על אסדת הגז, אסדת לוויתן, מחאה ציבורית מאוד גדולה על אסדה שאמורה להוביל לזקק את או לטפל בגז שמגיע משדה לוויתן. היא תמוקם 10 קילומטר מחוף דור, ובעצם אותה מחאה של התושבים ושל ארגוני סביבה שחלקם הוקמו כחלק מהמחאה הזאת וחלקם הצטרפו, אותה מחאה הובילה להפגנה, אולי ההפגנה הסביבתית הכי גדולה שהייתה אי פעם בישראל, ב-1.9.18, קרוב ל-20,000 איש בכיכר רבין. זה לא כל כך דווח בתקשורת, אבל בעצם זה איזשהו ציון דרך למאבק סביבתי שהצליח לגרור לרחובות כל כך הרבה אנשים. לגבי האסדה, האסדה בעצם, הבנייה שלה ממשיכה כרגיל, בינואר, ממש עוד כמה שבועות, בסוף ינואר, החלק התחתון של העמודים שעליהם היא יושבת אמורים כבר להגיע ולהיות מוצבים כאן בשטח.
וזה משהו שפוגע בבעלי חיים, בסביבה שם, בסביבה הימית?
תעשיות הגז והנפט יש להם השפעות סביבתיות מאוד משמעותיות. במידה ויפקחו יעשה כל מה שצריך לעשות על מנת לנטר כמו שצריך את הסביבה של אותה אסדה, ומדינת ישראל באמת תאפשר מספיק תקנים והשקעה בציוד על מנת להתמודד עם דליפות וסכנות לדליפות, יצליחו לפקח על אותה אסדה, על אותו טיפול בגז כמו שצריך, אז יכול להיות שההשפעות יהיו מצומצמות מאוד, אבל במידה ולא, יש פה פוטנציאל לנזק מאוד גדול, ולכן אנחנו תמיד מזכירים את האנרגיות המתחדשות, אנרגיות שהרבה פחות מזיקות לסביבה מאשר שריפה של דלקי מאובנים מכל סוג שהוא, וגם היום כבר יותר זולות. הפקת חשמל באמצעות פאנלים סולאריים כבר היום יותר זולה, מכרז האחרון שנסגר, מאשר אנרגיות מדלקי מאובנים. עוד כמה דברים שקרו השנה. בקיץ האחרון היה אסון אקולוגי נוראי בדרום הארץ, מערב הנגב, כתוצאה משריפות שנוצרו מבלונים ועפיפונים, עפיפוני תבערה. כ-30,000 דונם של יערות ושדות חקלאיים ושטחים פתוחים נשרפו. ועם שריפות, אז בקליפורניה הראה אחת השריפות הגדולות ביותר שהראו שם, עיירה שלמה, פרדייס, נמחקה. השריפה הגדולה שלנו בקרמל כאן ב-2010 שרפה 25,000 דונם. השריפה הזאת בצפון קליפורניה שרפה 600,000 דונם, ובאותו זמן התרחשה שריפה נוספת בדרום קליפורניה עם 400,000 דונם שנשרפו. תדירות של שריפות כאלה, שריפות ענק, כתוצאה מבצורות, כתוצאה מצמחייה מאוד יבשה, גם עוד משהו שאנחנו הולכים לחוות כנראה יותר ויותר בעתיד הקרוב. בחודש אוקטובר קרו שני דברים. זכייה בפרס נובל של פרופסור ויליאם נורדהאוס, שהוא כלכלן סביבתי, בעצם מנסה להתמודד עם שינוי אקלים באמצעות מיסוי פחמן, מיסוי הפליטות של הפחמן. ובאותו חודש, ממש לצד הזכייה שלו, פורסם דוח האום, דוח העדכני שצופה לנו קטסטרופה די גדולה אם אנחנו לא נצליח להפחית את פליטות גזי החממה ולעצור את עליית הטמפרטורה במעלה וחצי כבר בין השנים 2030 ל-2052. לא נשאר לנו עוד הרבה זמן לשנות את ההתנהלות שלנו.
טוב, אנחנו מודים לך על סיכום השנה בתחום הקיימות. תודה רבה לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש חטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה לך.
תודה לכם.
ואנחנו יוצאים למבזק ומיד חוזרים עם עוד שעה של סיכום שבוע. דוקטור נועם לוויתן, דוקטור יונת אשחר, מיד, הנה.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, קולין אובריידי, בן ה-33, חצה את אנטרקטיקה לבדו לאחר 54 ימים שבהם גמה 1,500 קילומטרים ללא תמיכה אנושית וללא עזרה מכיוון הרוח. הדברים פורסמו בעיתון הארץ, הכתבה המקורית פורסמה בניו יורק טיימס, ומיד נדבר עם מי שהייתה שם באנטרקטיקה ושרדה כדי לספר לנו. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, שעה שנייה. אני דודו ארז ואנחנו בתוכנית מיוחדת לסיכום שנת המדע, שנת 2018, נמצאים איתי שניים. שמסכמים את המדע, דוקטור נועם לוויתן ממכון דוויצון, ודוקטור יונת אשחר גם היא ממכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. ואיתם אנחנו מדברים על פריצות הדרך המדעיות שהיו לנו השנה, מתינוקות ועד יתושים, על ההנדסה גנטית, על פושעים שנפלו ברשת, על מאגרי מידע גנטיים. נדבר גם מעט על החלל ועל שינויים אקולוגיים עקב שינויי האקלים ועוד. ונעסוק בעוד עניינים, אלפי זרזירים הגיעו לישראל לאזור הנגב, שם הם מבצעים תמרונים מרשימים במיוחד. הציפורים הגיעו לישראל מאירופה וישהו כאן כמה חודשים, כשמה שמאפיין את הזרזירים אלה התמרונים המדהימים שלהם, של עשרות אלפים, כשהזרזירים מתואמים ביניהם בצורה מופתית, מלבד לעשות צורה של דיסקונקי וצורה של עגבניות שרי, בצורה של טפטפות, הן יודעות לעשות הכל ברמת הצורות. מרהיב, נציין שהזרזיר מוגדר כמין פולש, בשל הרבייה המהירה שלו, נדידתו בלהקות גדולות ואופיו האגרסיבי וחסר הפחד. אז אם אתם אוהבים אותו, כבדהו וחשדהו. האורך שלנו רז חסון. המפיקות הן ליטל אמירן ואלכסנדרה לויקר. על הביצוע הטכני רועי קנטן, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי מכאן אודי. מורידים אותו בחנות האפליקציות, מתקינים אותו בטלפון, וכך תוכלו להאזין לשלושה שיודעים ולכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל האסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. אז רגע לפני שנדבר על אנטרקטיקה, אנחנו ממשיכים לסכם את שנת המדע שלנו. נמצאים איתנו כאן שניים, דוקטור נועם לוויתן ודוקטור יונת אשחר, ואנחנו רוצים לעסוק בשינויי אקלים ואקולוגיה. קצת דיברנו על זה בסוף השעה שחלפה. מה חדש בתחום המדע והאקולוגיה?
אז מה שאנחנו יודעים על השינוי האקלים זה בעצם שיש אותו. והוא חמור והוא רק נהיה יותר חמור, ויש לו כבר השפעות שאנחנו יכולים להרגיש היום. 2018 אולי הייתה השנה, תחילת 2018, אולי היה המועד האחרון שבו אפשר היה עוד איכשהו לחשוב שמישהו שטוען ששינוי אקלים הוא לא אמיתי או לא נעשה על ידי אדם, בכל זאת הוא פשוט טועה ולא משקר ביודעין.
כי זו הייתה הטענה, שזה סתם קונספירציה, כן, של ארגוני הקיימות וכו', זה לא נכון.
המדענים אומרים את זה כי ככה נותנים להם כסף.
כן.
זה אשכרה טענה שנשמעה, שהיא ביזרית ביותר.
נשמע לאנשים שמקבלים כסף לומר את זה, אגב.
כן, מחברות הנפט. ואז
אני
אפשר,
שיש הרבה תאגידים,
כן,
שיש להם אינטרס להמשיך ולזהם ו...
בוודאי, בוודאי. ככל שיש יותר רגולציות שנובעות מהצורך ומהרצון בעצם קצת לצמצם את שינוי האקלים ואת ההתחממות הגלובלית, ככה החברות האלה בעצם סובלות הפסדים כלכליים, הפסדים כספיים, זה בדיוק העניין. אבל אני חושבת שבתחילת השנה עוד יכול להיות שהיו כמה אנשים שפשוט לא ידעו והססו, אי אפשר כבר יותר. הדברים האלה קורים היום. הטמפרטורות עולות, פני הים עולים, איים מתחילים להיעלם. ליד יפן אי לא מיושב, פשוט נעלם. המים עלו וכיסו אותו. הבאים בתור יהיו כן מיושבים. ואזורים ליד החוף, שכבר רואים את זה היום, שהמים עולים ובעצם כובשים מחדש אזורים שליד החוף. זה כמובן לא רק עליית פני המים.
תארי לנו את השרשרת, מה גורם לאקלים להשתגע? איך אנחנו גורמים לכך?
פשוט פליטה של גזי חממה. הדבר העיקרי ביותר והכי הכי ברור זה פליטה של גזי חממה, קודם כל CO2 וגם מתאן, שנפלט הרבה פחות, אבל הוא גז חממה הרבה יותר עוצמתי. מה שקורה זה פשוט שיש הגזים האלה באטמוספירה, גורמים לקרינת השמש, במקום אחרי שהיא פוגעת בכדור הארץ, היא חוזרת לחלל, לחזור, לפגוע בגזים האלה ולחזור חזרה לכדור הארץ. בעצם מפחיתה את הפיזור של הקרינה מכדור הארץ לחלל, וגורמת לזה שאנחנו מתחממים. פשוט מתחממים, וזה משנה המון דברים שאפילו לא חשבנו עכשיו. דבר ראשון זה כמובן המסע של הקרחונים. באנטרקטיקה הקרחונים נמסים בקצב שאף פעם לא ראו קודם בקוטב הצפוני. גם 5 השנים הכי, עם הטמפרטורות הכי גבוהות שנמדדו בקוטב הצפוני, זה 5 השנים האחרונות.
יש הטוענים שגם הים הופך להיות חומצי יותר, לא רק שהטמפרטורה שלו יש, חומצי.
כי יש יותר CO2 בתוך המים, בגלל שיש יותר CO2 באוויר. אז כן, יש הרבה מאוד שינויים. השנה התפרסם מחקר שזרם הגולף נחלש, שזה משנה, יכול לשנות את האקלים בחלקים שלמים של כדור הארץ. אם תחשב למשל, סקוטלנד וגם חלקים מאנגליה הם מאוד מאוד צפוניים. אם אתה מסתכל על קווי הרוחב, הם בקווי הרוחב של קנדה, של החלקים הצפוניים של קנדה, וקווי הרוחב של סקנדינביה, אבל הם הרבה יותר חמים מזה. אין שם שלג וקרח בכמות כזאת. זה בגלל זרם הגולף. אם זרם הגולף עכשיו ייעלם, סקוטלנד בעצם תהפוך לדנמרק מבחינת הטמפרטורה והאקלים. המון דברים נוספים. ממש לפני כמה שבועות יצא דוח של בארצות הברית שהראה קשר ברור בין שינוי האקלים לשורה של אסונות טבע, מבצורות ועד שריפות והוריקנים. ההוריקנים נהיים חזקים יותר. יש מחקר ישראלי שיצא שהראה שסופות חזקות נהיות איטיות יותר, הן זזות לאט יותר, אבל בגלל זה הן גם נהיות הרסניות יותר. כל מיני השפעות על הוריקנים, השפעות באמת כאילו מכאן ועד...
אז מה אפשר לעשות? הפתרון הוא רגולציה, מגבלות על מפעלים, פליטות,
קודם כל כן.
הרובות וכו'.
קודם כל כן. ויש גם כל מיני פתרונות של הנדסת אקלים שאנשים מנסים ליצור בשנים האחרונות, שיכולים אולי לעבוד ואולי לא. אנחנו לא יודעים בדיוק... לא לגמרי ברור מה תהיה השלכה שלהם. אבל קודם כל, כדי לנסות, לפחות אם לא לעצור, אלא להאט את ההתקדמות של התחממות הגלובלית, רגולציה והפחתה של פליטת גזי החממה, ושל זה צריך רצון פוליטי. לך היה משהו להגיד על זה?
לא על הפוליטיקה, אבל כל מה שדיברת עליו זה היה סופות וקרח וכו', וגם בעלי חיים והצמחים מושפעים.
כן, בעלי חיים והצמחים מתים.
כן, בין היתר לא רק מתים, גם כל מיני בעלי חיים שלא היו באזורים מסוים עוברים לאזורים חדשים, כי האקלים השתנה, מה שאומר יותר מחלות. בעלי חיים רובם יכולים לנדוד ולעבור ממקום למקום, חלקם שלא כמו הפינגווין המלכותי, שהמזון שלו עוזל כנראה יכחד.
אגב, זה דוגמה למשהו שפשוט אף אחד לא היה חושב על זה. למה המזון שלו עוזל של הפינגווין, הוא פשוט מתרחק. כי יש באזור אנטרקטיקה מין אזור שבו המים הקרים פוגשים את המים החמים, ויש ערבול של המים, ונכנס הרבה חמצן, ויש שם המון 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 חיים. ושם הפינגווינים אוכלים. עכשיו, ככל שהעולם מתחמם והקרחונים נמסים, הקו הזה שמקיף את אנטרקטיקה בעצם מתקרב לאנטרקטיקה. ומתרחק מהאיים שבהם הפינגווינים חיים, ובהם הם מגדלים את הביצים שלהם, ואין הרבה איים באזור אנטרקטיקה, אז הם לא יכולים פשוט לעבור לאי יותר קרוב. עכשיו, גם צריכים
מה הם עושים באמת?
מתים.
מתים. נשמע פתרון לגיטימי.
יש עכשיו רעיון להעביר מושבה לאי אחר, כדי לנסות לעזור להם להתקרב יותר לאיפה שהאוכל שלהם, כי אם הם יותר, הם יכולים לשחות 10 קילומטרים לאוכל שלהם, אבל יש גבול כמה מסוגלים לשחות כדי לאכול ולחזור לביצים שלהם.
אבל נראה, התחושה היא שכן ברמה הציבורית כן יעצרו את ההתחממות הגלובלית, או ינסו להילחם בזה, לא? יש גבול גם לכוח של התאגידים לזהם ולפגוע.
אבל גם אם תעשה משהו עכשיו, עד שתראה את ההשפעה שלו עם מיכל, יעבור הרבה מאוד זמן, אז ככל שמתעכבים, הנזק, ככל שאנחנו לא נהיה כאן ליהנות מזה.
גם צריך לזכור שזה גם יותר ויותר, אנחנו רואים פליטות של גזי חממה ממדינות מתפתחות, שעכשיו אומרות, אתם, ארצות הברית ומערב אירופה, עשיתם את המשחקים שלכם עם הנפט ושחררתם טונות של גזי חממה במשך עשרות שנים והרווחתם מזה כל כך הרבה, ועכשיו כשאנחנו מצטרפים אז הם אומרים לנו לעשות רגולציה, כאילו, מה פתאום?
לנו גם
אז את הנתח שלנו בזיהום. לא בטוח שהם יצטרפו לזה.
טוב, אנחנו לכם שלושה שיודעים בכאן תרבות. מה אתם עשיתם בחודשיים האחרונים? שימו לב מה קולין אובריידי בין ה-33 עשה, הוא חצה את אנטארקטיקה לבדו. לאחר 54 ימים שבהם גמה 1,500 קילומטר ללא תמיכה אנושית או עזרה מכיוון הרוח. כתבה עליו פורסמה בעיתון הארץ, הכתבה המקורית פורסמה בניו יורק טיימס, ואנחנו רוצים לדבר עם מי שהייתה באנטארקטיקה, דוקטור נעמה חרית יערי, מובילת תחום פיזיקה ביחידת החדשנות במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, תארי לנו מעט את המסע של הבחור הזה.
טוב, הבחור הוא בחור, קודם כל הוא ספורטאי מקצועי. זאת אומרת, אני מתחילה בתירוצים של למה, זאת אומרת, למה אני לא עשיתי את זה כמו שהוא עשה. זה ישר גורם לך להרגיש מאוד קטן.
אז את יודעת מה, אם כבר העלית את זה, את היית באנטארקטיקה, נכון?
נכון, אבל שוברת קרח רוסית.
כן.
האקדמיק סרגי ואבילוב, עם תאים מחוממים, ירדנו לזודיאקים בצורה מאוד מבוקרת, ומאוד הקפידו לראות שאנחנו חוזרים חזרה לספינה. כאילו, וזה גם היה מסע קשה. המיצרי דרק, אותם מיצרים שעוברים מדרום אמריקה לאנטארקטיקה, הם עם גלים מאוד מאוד גבוהים ורוחות חזקות, וכל מה שאנחנו לומדים, כל המשוואות שאנחנו לומדים כשאנחנו פותרים את הזרמים, אתה ממש מרגיש אותם ככה, למרות שאני הייתי באמת על ספינה ענקית, על שוברת קרח כבדה ויציבה, וזה עדיין מסע קשה. אבל הוא עשה ממש את הבלתי יאומן. הוא למעשה הראשון שחצה את היבשת, מה שנקרא unaided. זאת אומרת, הוא סחב מזחלת עם הציוד שלו, בלי עזרה של כלבים, לא הנחיתו לו מזון במהלך הדרך, נגיד ממסוקים, משהו לקח איתו, הוא התחיל עם 170 קילו של ציוד, לאט לאט כמובן הוא אכל חלק מזה, אז בסוף היה לו פחות, אבל אנטארקטיקה יבשת גבוהה, זאת אומרת, את רוב הדרך הוא למעשה סחב את המזחלת הזאת בעלייה. הוא לא התגלת שיטה למטה ככה בכיף, אלא הוא סחב אותה למרכז היבשת הגבוה, בקור שהוא יחסית לאנטארקטיקה לא קור, אבל עדיין מינוס 20, מינוס 30 מעלות צלציוס.
זאת אומרת, לא נורא שם, לא נורא.
זה יחסית לא נורא. היו ימים שהוא כתב בבלוג שממש היה רוחות נורא קשות, זאת אומרת, הוא התמודד עם מזג אוויר אנטארקטי טיפוסי. אנטארקטיקה אגב היא מדבר, כלומר משקעים אין שם, הרבה פחות מ-100 מילימטר לשנה.
כן.
אבל יש רוחות שמעיפות את השלג וכבישי קרח כאלה לפרצוף. קשה, קשה, לא...
עכשיו, הוא עדכן תוך כדי המסע, נכון? ברשתות,
כן? הוא עדכן ממש יומיומי. זאת אומרת, 54 יום, חושב ש-50 ועוד, הוא התחיל לעדכן האמת לפני המסע, הוא היה אמור לצאת, והמטוס הביא אותו לנקודת ההתחלה, לא הצליח להמריא, אני חושבת שיומיים הוא התעכב, זאת אומרת, הוא כתב ככה, נו, היום זה אמור היה להיות היום, אבל לא. הוא לא אכל בימים האלה, הוא הקפיד לכתוב שהוא לא אוכל מה-170 קילו, אלא הוא ממשיך לאכול מהאוכל שיש בתחנה, אז כך שהוא לא פוגע למעשה בחישוב שהוא עשה לאיך הוא יעשה את המסע. זהו, ויצא, זאת אומרת, כתב כל פעם, הוא טען שזה היה סוג של מדיטציה, זאת אומרת, יש ימים שהוא פשוט הלך וחשב על כל מיני דברים, נגיד, יש שם תיאור מאוד יפה שהוא מתאר שהוא היה נוסע עם אחותו לבית ספר במשך שנים, לא יודעת, חודשים, אבל יומיומית כזה עם אחותו, ושהיה להם כל מיני שיחות. אז במהלך הימים שלו שהוא היה הולך, הוא היה ממש משחזר את השיחות האלה. אגב, את ה-150 קילומטר האחרונים,
כן.
הוא עשה במכה. זאת אומרת, הוא הלך 32 שעות.
כן, בסוף במכה. היה לו איזה מין היי כזה, והוא נכון. דחס הכל, כן.
נכון. מעניין. והוא גם לא הקשיב למוזיקה, הוא אמר, זה היה הסוף, שהוא פשוט הלך 32 שעות, לא הקשיב לכלום, לא חשב על כלום. הלך, אגב, הוא גם הלך עם מצפן, זאת אומרת, הוא אי אפשר לדעת, הכל לבן, חלק מההליכה היא בכלל אין נוף, אתה לא רואה נוף, כי הכל לבן, הראות הייתה אפסית, אז הוא פשוט הלך לפי מחת המצפן. זאת אומרת, תפס כיוון.
המצפן שם עובד? הוא לא רק מראה כאילו אני דרום?
לא, לא, כן, יש מצפן.
יש שם ניואנסים עוד קצת.
כן, כן.
אוקיי, תשמעי, זה מדהים, וזה די מדהים שגם את היית שם, אני מוכרח לומר, כמי שהרחיק לכת עד לדעתי יוון הכי ימית שלי.
לא.
או שאולי הגזמתי, אבל וואו, את באנטרקטיקה.
האמת שאני מאוד ממליצה, זה באמת יבשת של קרחוני ענק, של הרים, של הרי געש, אגב, פעילים, של חיות, כל מי שאוהב טבע ומדעי הטבע. זאת אומרת, כמו שאני הייתי, זה לא כזה חוכמה גדולה, זה לא מסע קל, באמת לא מסע קל. אולי בנקודה הזו עדיף שאני לא אספר שכן חזרנו עם אחת שלא בדיוק שרדה, אבל היא נפלה. אבל זאת אומרת, זה מסע קשה, אבל
קורה בכל טיול, כמובן.
כן, אבל אני חושבת שזה מסע שמי שאוהב טבע, זה... אני עוד אחזור לשם, זאת אומרת, אני... יש בכוונתי לחזור.
טוב, שכנעת אותנו, אולי לא, אבל שיהיה בהצלחה. תודה רבה לדוקטור נעמה חרית יערי, מובילת תחום פיזיקה ביחידת החדשנות של מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה לך על השיחה הזו.
יום טוב.
ואנחנו חוזרים לסיכום השנה שלנו עם שני הדוקטורים, דוקטור יונת אשחר ודוקטור נועם לוויתן, שניהם ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בואו נדבר על טיפולים חדשניים נגד הסרטן. עוד שנה שבה כן היו פריצות דרך, זאת אומרת, לא רק תקוות, אלא גם פריצות
כן,
דרך.
כן, פריצות דרך שהן תקוות, זאת אומרת...
כן, למרות שאני לא מוכרח לומר שהמחלה הזו שווה שוב להזכיר, שמי שמכיר אנשים שחולים בסרטן, שנתקלים במחלה, יש היום טיפול, המצב היום הוא הרבה יותר טוב ממה שהיה בעבר.
בהחלט, וצריך גם לזכור שזה לא מחלה אחת, זה כן. הרבה 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 מחלות.
סוגים של גם תתי, נכון, התנהגויות שונות, נכון.
סוגים ותתי סוגים, והיום אחד הדברים באמת שעובדים עליהם זה רפואה שהיא יותר מותאמת אישית, שבעצם לבדוק מה ה... גנים, מה המוטציות שיש בגידול הסרטני הספציפי כן. של בן אדם מסוים, ולפי זה להתאים לו את הטיפול. אז כבר דיברנו קצת על שנעשו טיפולים בעזרת הנדסה גנטית.
שזה להוציא תאי T, ללמד אותם איך להתמודד, כן, תאים עם מערכת החיסון, וללמד אותם גנטית, או במרכאות, כן. ללמד אותם איך להתמודד כן עם הגידולים.
כן. שיטה אחרת זה... היו כמה שיטות שמבוססות על נגיפים. אז למשל, היה מחקר שנעשה בעכברים, שעכשיו עובר לניסוי קליני, ניסוי עם בני אדם, שבו לוקחים מולקולה שנמצאת אצל בנגיפים, ומכניסים אותה לתאים של הגידול בצורה מסוימת, והגן הזה הוא בעצם מתבטא לחלבון שאומר למערכת החיסון, התא הזה מודבק בנגיף, תתקפו אותו.
וואו, הוא כאילו מסמן עבור מערכת
החיסון,
וואו.
מסמן מערכת החיסון שתתקוף את התא הזה, כי כנראה הוא מותקף על ידי נגיפים. יש בתוכו נגיפים, וזה מה שמערכת החיסון עושה עם תאים שהם נגועים בנגיף. עכשיו, הרעיון הוא ליצור את הרושם בשביל מערכת החיסון, שתאי הגידול, הגידול הסרטני, הם נגועים בנגיפים, ואז מערכת החיסון תתקוף אותם. שיטה אחרת היא פשוט לתקוף את הגידול עצמו בנגיפים, כי יש נגיפים שפוגעים ב... תאי סרטן.
וואו, במקום כימותרפיה, במקום פגיעה כימית, פגיעה באמצעות וירוסים.
פגיעה באמצעות
וואו.
וירוסים. בעצם הווירוסים מדביקים, היה מחקר על וירוסים, על נגיפים שמדביקים תאים במערכת העצבים, וגם אחרי שהם תוקפים אותם, אז מערכת החיסון יכולה להגיב עליהם בצורה הרבה יותר טובה, שזה עוד דרך אחת להילחם בזה. היה גם כישלון לא קטן באחד מהמחקרים שמנסים למצוא טיפול.
את מדברת על כישלון, מומחה לענייני כישלונות.
מומחה לענייני כישלונות, נועם לוויתן.
אתה לא חושב את ההצגה הזו?
לא, לא, חס וחלילה, לא. אתה הצלחת, אבל כל השאר.
כל השאר.
לא, ודאי, אבל באיזה כישלון מדובר?
קודם גם כאן מעורב נגיף, רק כאן הנגיף עושה סרטן. זה נגיף בשם HTLV, הוא רטרווירוס כמו נגיף HIV, שזה אומר החומר הגנטי שלו זה RNA, הוא הופך ל-DNA ונכנס לתאים שלנו, הוא מדביק את מערכת החיסון, את ה-IT, עד כאן זה כמו HIV, גם נדבקים בצורה דומה.
הוא מדביק את תאי מערכת החיסון?
כן, ומסתתר בתוכם. הוא בצורה דומה, יחסי מין, מחטים, מנות דם, איברים משתלים, הנקה. הוא עובר בעיקר בהנקה, אז בין מאם לילד. ולרוב הוא לא עושה כלום. פשוט יושב שם, אבל בין 5-2% מהאנשים שנדבקים בו, פתחו סרטן ממש ממש אלים. וואו. בהרבה מקרים מתים שבועות אחרי שמגלים את הסרטן.
הוא מחולל סרטן, כן?
כן, הוא, אני חושב שהוא הנגיף המחולל סרטן הראשון שגילו בבני אדם.
ואחד לך מה התגלה...
כן, ואז נטשו אותו.
כן.
גם נטשו את המחקר בו בגלל שהוא פוגע בעיקר באזורים חלשים. וגילו את ה-HIV בדיוק שהוא עלים בהרבה, אז עזבו את הרטרווירוס הזה ועברו להתמקד ב-HIV.
אבל הוא עדיין חי ובועט.
הוא מדביק מיליוני איש בעולם. וואו. שנושאים אותו, חלקם מתים מסרטן, אלה שלא, איזה 4-5% ילקו בסרטן, 4% אחרים יטפו איזו מחלה ניוונית נוראית. לא כיף בכלל.
אז מה הפתרון? יש בשורות בפיך?
אין לו טיפול.
אז אין בשורות.
בשורה נהדרת. וכשיש טיפולים שיכולים לעכב את ההתפרצות שלו, אבל הוא מפתח מוטציות מאוד מהר ומפתח עמידות לכל הטיפולים. אחד הדברים שהוא עושה, הוא גם מבטא איזשהו חלבון שאומר למערכת החיסון, אל תתקפו אותי, התאים שהוא מדביק. וואו. יש כמה סרטנים שעושים את זה, כמו מלנומה נגיד, סרטן אור, ויש טיפולים...
שמסווים את עצמם ממערכת האחרון, מסתתרים?
כן, שתא המערכת החיסון מגיע, הוא פוגש את התא, אז הוא אומר, יש כאן סימון לא לתקוף, אני בסדר, הוא מחבא את עצמו, לא תוקף את הגידול. ולכן נגיד מלנומה הייתה מאוד קטלנית, עד שפיתחו טיפולים שחוסמים את התהליך הזה. תרופה בשם, נוגדן בשם אופפידו, משהו כזה.
העיקר שיש כזה.
כן.
ואז אמרו, אוקיי, יש את זה, זה יעיל למלנומה. האנשים היום מבריאים ממלנומה, מה שלא היה כמעט בלתי אפשרי פעם. אמרו, בואו ננסה את זה לסרטן הזה. אז נתנו את הטיפול, גייסו 20 איש, נתנו את הטיפול לאיזה מישהי שהיה לסרטן, גרסה איטית של הסרטן, 20 שנה היא חיה איתו.
כן.
אבל הוא התחיל להפוך לאלים. הרופא שטיפל ב-20 שנה אמר, יש ניסוי נהדר, תצרפי אליו, צירף אותה, נתנו לה את הטיפול, והסרטן הפך לאלים הרבה יותר, והיא מתה.
טוב, זה ניסוי,
כן, זה ניסוי. נתנו לשניים נוספים לטיפול, גם הם מתו. אז הפסיקו את הניסוי קודם כל, כי אמרו, יכול להיות שטיפול עצמו עשה את זה. בעצם, מה שחוקרים חושבים זה הפעילו את התאי T שהתקפו את הסרטן, הפעילו גם את התאי T שמכילים את הנגיף.
וואו.
מה שגרם לסרטן להתפרץ ולהתרבות הרבה יותר מהר.
טוב. עצוב, לא כל ניסוי באמת מסתיים בהצלחה כמובן.
המסקנה זה שגם אימונותרפיה, השיטה הזו של טיפול בנוגדנים היא מאוד חדשה, וצריך להיזהר מאוד ולחשוב הרבה פעמים לפני שמשתמשים בה לדברים חדשים, כי אנחנו לא יודעים בדיוק איך היא עובדת, מה היא עושה. ומה היו תוצאות.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שנת המדע 2018, אבל יש לנו אורחים בישראל, אלפי זרזירים. הגיעו לכאן לאזור הנגב, שם הם מבצעים תמרונים מרשימים במיוחד. הם הגיעו לישראל מאירופה, ישהו פה כמה חודשים, כשהזרזירים מבצעים מפגנים מרהיבים, מתואמים שעשרות אלפים מהם מבצעים פעלולים בשמיים ביחד. אנחנו רוצים לדבר על המין הזה שגם מוגדר כמין פולש, בשל הרבייה המהירה שלו, הנדידה שלו בלהקות גדולות, ואופיו האגרסיבי וחסר הפחד, עם מנהל מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע, דן אלון, שלום לך.
שלום רב, זרזיר הוא ממש לא מין פולש, וממש לא מין מהסוג שהזכרת כרגע.
די! אז רגע, הדברים פורסמו בעיתון הארץ. אני עובר עכשיו כדי לוודא את הדברים שהסתכלתי
נכון. אני כבר מבטל את המנוי.
די! אין צו! כולם מבטלים את המנוי ואיכשהו להרבה יש עדיין. אבל רגע, אני רוצה... שמע, זה באמת... אז בוא קודם כל תקן אותי, אני מאוד אשמח לשמוע. לא מדובר במין פולש?
לא, ממש לא.
אוקיי.
זרזירים מאז ומתמיד, בוודאי מאז שאני מכיר את עצמי, אבל גם אם תפתח את ספר התנך, אז תראה שהזרזירים תמיד הגיעו לכאן בנדידה, הם באים לכאן בחורף, הם עוזבים באביב, ומין פולש זה סיפור אחר לגמרי, מין פולש זה מין שהובא לכאן.
האמת שעכשיו כשאתה מסביר את זה, אתה ככל הנראה צודק גם מבלי לבדוק, כי הם לא פולשים, הם מגיעים, מבקרים והולכים.
נכון, מין פולש זה מין שאנחנו, בני האדם, מביאים או משחררים בטעות או שלא בטעות, ואחר כך הוא משתלט לנו על הטבע.
לגמרי, אז אנחנו כבר מתנצלים בפני הזרזירים.
בהחלט, מגיע להם מתנצלים.
אתם לא מין פולש. אנחנו אפילו מקצים לכם שטחים, תוכלו לגור כאן ולפלוש, רק בשל הטעות. אז בוא ספר לנו באמת על הציפור המופלא.
אני חושב שהסיבה שהארץ אמר את זה אולי, זה שכנראה הם קראו בוויקיפדיה האמריקאית או משהו כזה, כי בארצות הברית הזרזיר הוא מין פולש.
טוב, זו האשמה חמורה מאוד, כמובן. אנחנו מכבדים את כל מי שכותב את הכתבות האלה. הוא לא מין פולש בישראל, קיבלנו את התיקון כמובן. ובאמת בוא תאר לנו את היכולת של הזרזירים להסתנחרן בעשרות אלפים מבצעים. זה מעין גל מופלא כזה בשמיים, נכון? זה מופע מרהיב.
נכון, יש לא מעט מיני ציפורים שיודעים לעשות את זה, הרבה מהם שייכים למשפחות של הזרזירים. זה כנראה איזשהו סוג של דרך להתחמק מהאויבים שלו, זה ציפור שחיה בלהקות גדולות, והדרך שלהם להתחמק מטורפים שאפים, למשל ניצים או בזים, זה להיכנס למין כדורים גדולים כאלה, או כל הצורות המדהימות האלה שאנחנו רואים לפעמים, וככה לטורף מאוד מאוד קשה להתביית על פרט אחד בתוך הלהקה ולתפוס אותו. וזה מה שמייצר את הדבר הזה. איך הם עושים את זה? הם פשוט טובים, הם פשוט יודעים לטוס הרבה הרבה יותר טוב מאיתנו.
למי הם מסונכרנים? זאת אומרת, כל זרזיר במעוף שלו, למי הוא מחובר? כל אחד מסתכל על השניים הסמוכים לו? איך זה עובד?
קודם כל, בניגוד למטוס, שאם מטוס יפגע בכנף של השכן שלו, אז כנראה שהמטוס ייפול. במקרה של ציפור, הם יכולים לגעת אחד בשני ולא יקרה הרבה, בסדר? אז זה צריך לדעת. אבל מצד שני, הם אכן מסונכרנים מצוין, כל אחד בתוך עצמו וכל אחד בתוך הלהקה. זה דברים, דרך אגב, שאנחנו רואים אצל הרבה בעלי חיים. אם תחשבו רגע על תמונות שאנחנו רואים של להקות ענק של דגים קטנים ששוחים בים, הם עושים אותו הדבר. זה רק נראה לנו נורא טבעי שבים זה בסדר ובאוויר זה יותר מורכב, אבל זה בדיוק אותה הסיטואציה.
כן, נכון.
אם אנחנו חושבים על להקה של דגים שבורחת, שמתגוננת מקרישים או מטורפים גדולים, אנחנו רואים את אותם התופעות, להקות ענקיות של דגים. כן.
אבל איכשהו בשמיים כל דבר נראה יותר מרשים, לא? יותר מבמיים.
כן, יש מזה משהו.
משהו באוויר.
טוב, להגיד שיש...
בבקשה, דוקטור יונת ישחר, נמצאת איתנו כאן. כן.
היו מחקרים שקראתי על זה, שדיברו על זה שהם לא... אנחנו לא יודעים בדיוק איך הם עושים את זה, אבל הם כנראה לא צריכים להיות קשובים לאיפה כל הלהקה נמצאת.
אלא
הצליחו בתוכנות מחשב לשחזר את התנועות האלה, על ידי זה שכל פרט שמר על מרחק מסוים מכל מי שמסביבו. אז בעצם חוקים פשוטים שנוגעים רק לפרט וליחס שלו לאלה שמסביבו, מתוכם יוצא משהו הרבה יותר גדול ומרהיב.
נכון.
איפה אפשר לראות אותם? זאת אומרת, מי שרוצה להגיע ולראות את הזרזירים?
קודם כל, בתקופה הזאת של השנה יש זרזירים בכל הארץ, אבל באמת, כל אנשים רבים נוסעים לנגב המערבי, יש כל מיני מקומות, הלהקות הענקיות האלה שאנחנו רואים, זה לפני שהזרזירים מתקבצים לאתר הלינה שלהם. ואני לא יכול להגיד לכם כרגע מקום ספציפי, כי הם משנים את המקום. אבל מי שייסע לאזור אופקים, ופשוט אפילו לא צריך להיכנס לבוץ, ולא צריך ללכת ולחפש אותם בנחלים וכל מיני מקומות מוזרים, פשוט לעמוד על הדרך ולחפש את הלהקות של הזרזירים, אפשר לראות אותם. הם אוכלים במשך היום במזבלות שליד, ליד, לא רחוק מאופקים, ובאזור הזה, מי שיהיה שם בשעות אחר הצהריים, נאמר מ-3, 2.5 אפילו, עד החשיכה, ויפתח, יסתכל לשמיים, או יסתכל, יסרוק קצת את השמיים, יוכל למצוא אותם.
אנחנו מודים לך על השיחה הזו. מנהל מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע, דן אלון, ושוב מתקנים, לא מדובר במין פולש, לפחות לא כאן בישראל, הזרזרים, גם אנחנו מתנצלים בפני הזרזרים. תודה רבה לך על השיחה הזו.
להתראות.
תודה רבה, ואנחנו ממשיכים לסכם את השנה, שנת המדע של 2018. בואו נדבר מעט על כוכב הלכת מאדים, שהיה כוכב השנה הזו, כוכב לכת, אבל עדיין כוכב, נכון? דיברנו על מאדים בטבעיות, כאילו זה גמרנו, עוד שנייה עוברים לשם.
יש לו חבמין פולש,
רובוטים בני אדם, כבר די הרבה זמן יש אותה.
קיבלנו תמונות, שיגרנו לשם, זהו, זה הפך להיות כמו הירח החדש.
כן, הקרוב.
כן.
כן, שיגרנו שם כל מיני דברים. יש גם המשך של פעילות של דברים שכבר היו שם, קיוריוסיטי, שהוא שם מ-2012, עשה עוד קידוחים כדי להתחקות על כל מיני, אחרי כל מיני מולקולות אורגניות שיש שם.
כן.
אבל המולקולות האורגניות האלה יכולות להיווצר גם בלי חיים, אז אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה אומר שיש שם מולקולות אורגניות. אולי זה אומר שפעם היו שם חיים, אבל אולי גם לא.
כן, זה איכשהו תמיד הידיעה. מצאנו מולקולה שנוצרת מחיידקים שמפרקים נפט, ומהרבה תהליכים אחרים שלא צריכים שום דבר אחר.
וגם מדברים אחרים.
כן, אוקיי, אבל זה טוב לכותרות ולחדשות המדע. כן, אוקיי, מעניין.
יש לוויינים שמקיפים את מאדים.
כבר יש, כן, יש לוויינים שמקיפים
את... יש לוויינים כבר כמה זמן, כן. ושנה אחד מהם גילה בעזרת מקם אגם תת-קרקעי, של מה שהם די בטוחים שהוא מים נוזליים. ועכשיו בודקים אם יכול להיות גם מים יותר זמינים אולי, אם ישלחו לשם, אסטרונאוטים. בעצם שני הדברים העיקריים שרוצים לברר זה אם היו שם פעם חיים, ואם יש שם עדיין חיים עוד יותר טוב כמובן, ואם יש שם איך לחלקל באיזושהי צורה אסטרונאוטים שיהיו שם.
אוקיי.
בשלב הראשון, לפחות משלחת של אסטרונאוטים, האם אפשר לקחת מים ממאדים?
כמה זמן לוקח לטוס?
לגדל תפוחי אדמה, כמו מרק וטני.
מעניין, אבל כמה זמן לוקח להגיע לשם?
זה מאוד תלוי, כי מאדים וכדור הארץ נעים שניהם מסביב לשמש במסלולים אחרים, שלוקחים זמן אחר. השנה של מאדים היא הרבה יותר ארוכה, כי הוא נמצא רחוק יותר מהשמש. ולכן המיקום שלנו ביחס למאדים הוא משתנה לאורך השנים. פעם בשנתיים יש חלון הזדמנויות של שיגור למאדים, שהיה השנה.
חודשים ארוכים?
כן, זה
טיסה? ואז זה 3-4 חודשים. לא, לא.
פחות, לא?
פחות. אני חושבת שכמה חודשים.
כמה חודשים?
4 חודשים בערך.
300.
הממוצע אולי הוא 600 יום, אבל זה בכל...
תשים מספיק מהר ונזהרים. חודשים.
אז זה חודשים אם אתה טס בזמן הנכון. והשנה באמת בדיוק נחתה חללית חדשה על מאדים של נאסא, היא נקראת אינסייט. היא לא רכב חללי, כי היא לא נוסעת. המטרה שלה היא לבדוק דברים בבטן האדמה. אז בעצם היא יושבת במקום אחד וקודחת עמוק עמוק פנימה, וגם יש לה כל מיני ססמוגרפים שהיא יכולה להתחקות אחרי רעידות מאדים. זה לא בדיוק רעידות אדמה, זה רעידות של מאדים, I guess. לא ברור איך צריך לקרוא לזה, כי זה לא earthquake, כי זה לא earth.
נכון, אבל זה quake.
Mars quakes.
כן.
וגם היא חופרת עמוק לתוך, יותר עמוק מאי פעם לבטן האדמה, כדי לנסות לדעת יותר דברים על המבנה.
אבל באמת חקר מאדים זה משהו שהרים ראש השנה.
הרים ראש, גם בזכות זה שמת היינו קרובים יחסית, כי אז יכלנו לשלוח חלליות, וגם יש הרבה תכנונים לעתיד. אתה זוכר את טסלה האדומה ש...
נכון!
מאסק שלח עם נכון. זה? הוא לא שלח אותה למאדים.
מכונית.
אבל היא הייתה בעצם בדיקה של הטיל שאמור לקחת יום אחד אנשים למאדים. אילון מאסק הוא מאוד חדור מטרה להגיע למאדים, או לפחות לשלוח אנשים אחרים למאדים, אני חושבת שהוא בעצמו רוצה לשלוח.
כן, אני חושב שהוא יעשה את זה.
והוא שלח את הטיל הכי גדול שיש היום, שנקרא פלקון הבי. המכונית סתם מהיחסי ציבור, הוא פשוט היה צריך איזשהו משקל, אז במקום לשלוח גוש בטון, הוא שלח חלית אדומה עם אסטרונאוט.
כולם מכירים את התמונות האלה.
אני חושב שזה עדיין על המחשב שלי.
נכון, זה די מדהים. בובה, נכון?
כן, אסטרונאוט בובה שיושב שם.
מוזיקה של בוי.
ומוזיקה של דיוויד בוי, נכון. ואני רק יוסיף שגם יש יוזמה בארץ שנקראת די-מרס, שזה רעיון של לנסות לדמות איך אסטרונאוטים יחיו על מאדים, ואז גם להכין אנשים לקראת זה, וגם לראות מה
בישראל,
הבעיות
נכון?
שקורה בהרבה מאוד מקומות, וגם כאן במצפה רמון, ובעצם הם מעמידים פנים שהם על מאדים, אז אסור לצאת החוצה בלי חליפה, וכל מיני דברים נחמדים כאלה.
טוב, עושה חשק להצטרף. כמה עולה להצטרף? אפשר?
למסע למאדים או לסוף שבוע במצפה רמון?
במצפה רמון, איזה מאדים. ברור שמצפה רמון. טוב, אנחנו רוצים לעבור לדוקטור קרן בן יצחק, שכבר נמצאת איתנו על הקו, מומחית במדעי המוח, ובוגרת המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן, ואיתה אנחנו נדבר על השאלה, איך מדעי המוח מסבירים את ההתמכרות שלנו למתוקים? שלום לך, דוקטור קרן בן יצחק.
בוקר אור, דודו.
יש הסבר לכך, מלבד כמובן התאווה שלנו לאנרגיה בגוף?
כן, אז אתה יודע, זה מעניין... התמכרות למזון בכלל מוגדרת כמצב פיזי ונפשי, שבו אנחנו חשים באמת תשוקה לאכילת מאכלים מסוימים שיש להם פוטנציאל ממכר. וזה קורה כי המאכלים הללו גורמים לנו לתחושת הנאה וסיפוק רגעית. בגלל שזה רגעי, גם דרך אגב אנחנו כמובן חוזרים וחוזרים לעניין הזה. עכשיו, אנחנו בעיקר מדברים על מזונות שמכילים חומרים מעוררים כמו סוכר מזוקק, פחמימות, אנחנו יכולים לתת דוגמה, כמו שוקולד כמובן, שגורם להפרשת הורמונים שמספקים תחושת הנאה, קפאין, שגורם לתחושות עוררות ומרץ. מדובר בהורמונים שמדכאי תיאבון, שבאמת מטרתם ליצור את תחושת השובע, ומאכלים עתירי שומן, שים לב, וסוכר מזוקק, פוגעים במהלך התקין של המערכת הזו. זאת אומרת, הם ממש משבשים את הסיגנל למוח, יש לנו... מבנה מאוד מסוים במוח שקוראים לו היפופיזה, הוא חלק ממערכת הרגש והוא גם חלק מהמערכת האנדרוקרינולוגית, זאת אומרת, ממש חלק מהמערכת ההורמונלית, הוא זה שמקבל את הסיגנל הזה באופן תקין, והסיגנל הזה משתבש עקב צריכה של מאכלים עתירי שומן וסוכר מזוקק. עכשיו, איך זה בעצם קורה? כשאנחנו אוכלים מאכלים בעיקר עתירי שומן וסוכרים, משתחרר כימיקל במוח שאני בטוחה שאתה, וגם אולי חלק מהמאזינים שמע עליו, כימיקל שעונה לשם דופמין.
הוא שנותן לנו סוג של חיזוק בדרך כלל, כשאנחנו מקבלים לייק בפייסבוק.
נכון, בדיוק, נכון. הוא קשור גם ללייק, הוא קשור אפילו למצב שבו נותנים לך חיבוק מאוד טוב, הוא קשור למצבים שבהם אתה מאוהב. הבעיה היא שגם יש כל מיני התנהגויות, שמייצרות את התגובה הזאת במוח, קוראים לזה אינג'קשן של דופמין, בבת אחת מרכזי עונג מוצפים ואותם חיבורים שבין תאי הצו, שבין נוירונים שאנחנו קוראים להם סינפסות, שדרכם התאים מתקשרים, מעבירים אינפורמציה ביניהם, אותם אזורים הופכים להיות מוצפים בדופמין, הרבה מעבר למותר. וברגע שזה קורה גם מצריכת חומרים שיש להם עוד השלכות מעבר ליצירת עונג, הם יכולים לעלות כולסטרול, הם יכולים לעלות רמות סוכרים בדם כמובן, ובכך גם לשמש כמעוררי או מדרבני מצבי סיכון למחלות, לדוגמה כמו סכרת או כמו כלי דם באופן כללי. אז לא כל מה שגורם לנו לעונג הוא לטובתנו, לא כל מה שגורם לנו לעונג הוא למעשה מטפח אותנו, מעצים ומקדם אותנו. זה אנחנו כבר יודעים. אז חשוב שכמובן נדע את זה. עכשיו חזרה לענייננו, מה שקורה לנו, שים לב לפרדוקס, זה בעולם השופע שבו אנחנו חיים היום, נכון? עולם של שפע, אנחנו יכולים מיד להיכנס לסופר לכל מקולת ולקנות את הוואפלה הזו, את השוקולד הזה וכו' וכו'. המוח שלנו נמצא במצב די תמידי של עודף דופמין. כלומר, אנחנו צורכים המון וללא שום בעיה, בניגוד לפעם, כן? פעם היינו צריכים להשיג מזון, היינו צריכים להתאמץ בשביל זה, ובטח שלא היה לנו... סוגים כאלה של מזונות.
זאת אומרת, השפע זה מבלבל אותנו, או בעצם מונע, זה היה אמור להיות משהו הרבה יותר ממונן, כל התהליך.
נכון, כן. הוא ללא ספק מבלבל את המוח וואו. שלנו, והוא מבלבל את המנגנון הזה. ואז מה שקורה, זה בגלל שיש עודף של דופמין ברשתות הללו במוח, המוח מצמצם את כמות הקולטנים לדופמין. זאת אומרת, וואו. לא צריך כל כך הרבה קולטנים לדופמין במצב שבו יש כבר המון דופמין במוח. ואז מה שקורה, זה שאדם שמתחיל לאכול בקביעות שוקולד ומזון מתועס וסוכרים, הוא יזדקק לכמות גדולה יותר של אותו סוג של מזון כדי לחוש את אותו העונג. זאת אומרת, זה ממש מה שנקרא תהליך שבבסיס התמכרות, דרך אגב התמכרות לכל חומר, לא רק לשוקולד, כן, או לסוכר. כלומר, אנחנו מדברים על תהליך של הסתגלות המוח, כך שכל פעם אני אזדקק לכמות יותר גדולה, זה כמובן קורה בהדרגה, אבל כל פעם, אם אני צורכת עכשיו כמות X של שוקולד, וכבר מזה אני מרגישה בעונג, ואני עושה את זה לאורך זמן, נגיד אפילו ברמה יומיומית או כל יומיים, עוד מעט אני כבר אזדקק לכמות של X פלוס, כן? X פלוס משהו, כדי להגיע לאותה תחושה. וואו. עכשיו, אחד הדברים המעניינים שמתרחשים במחקר הנוכחי שאני ככה רוצה לספר לך עליו בקצרה, זה שבמחקר הזה החוקרים מדווחים על שני פיקים של שחרור דופמין, פעם אחת במהלך בליעת המזון, ופעם אחת לאחר פעילות המעיים. כלומר, כבר אחרי שלמעשה המזון נבלע, נלעס כמובן, נבלע, והוא קל, ולאחר שהוא מגיע לקיבה שלנו. החוקרים הללו לקחו 12 נבדקים, הם קיבלו מילקשייק טעים, שמאוד מאוד עתיר בשומנים וסוכרים, ומילקשייק אחד ממש לא טעים, כמעט חסר טעם, ממש נטול סוכרים ושומנים. והם שמים אותם בתוך מכשיר של הדמיה מוחי, דימות מוחי, שהם יכולים לראות כמובן בזמן אמת מה קורה במוח, והם מוצאים שני פיקים של שחרור של דופמין. זאת אומרת, הם רואים ממש את גרעין הקומבנס הזה, את המרכז הזה, שיושב בבסיס ההתמכרויות שלנו, נמצא מאוד מאוד פעיל בעת הבליעה, ולאחר פעילות המעיים. עכשיו, הדבר המעניין הוא, שהחוקרים הללו גילו, שככל שהתשוקה של הנבדק למילקשייק הייתה גבוהה יותר, זה היה מאוד מאוד קשור לכמות הדופמין ששוחררה בפעם הראשונה בגרעין הקומבנס. וזה היה ביחס ישר, כלומר, ככל שיש לי תשוקה יותר גבוהה, וזה תשוקה שהיא רגשית, כן? זאת אומרת, היא פסיכולוגית, היא פנימית, שגם זה כמובן אפשר לראות במוח, זה ממש נמצא ביחס ישר לכמות הדופמין. ככל שהתשוקה שלי תהיה גבוהה יותר, כך ישתחרר יותר דופמין. אבל שים לב, מה קורה בפעם השנייה, זאת אומרת, בשחרור השני של הדופמין, לאחר שכבר המזון נצרח והוא קל בקיבה, כאן הם מוצאים שככל שהשתקקות היה גבוהה יותר, שחרור הדופמין לאחר פעילות המעיים ירד. זאת אומרת, היה קטן יותר, יש פה יחס הפוך.
וואו.
והם טוענים שבגלל העובדה הזאת, אנחנו, זאת אומרת, זה עוד פרמטר שמסביר מדוע אנחנו מגיעים להתמכרות, מדוע אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו צריכים לאכול יותר כדי לחוש בסובה. ובעיקר מזונות שעתירים בסוכרים ושומנים.
טוב, אז אנחנו קוראים כמובן לציבור להפסיק לאכול מיד הכל. רק של להיות על ה-safe side. נספק בדברים האלה, תודה רבה למומחית במדעי המוח ובוגרת המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן, דוקטור קרן בן יצחק. תודה לך על השיחה הזו.
תודה לך, דודו.
ותודה למי שליוו אותנו שעתיים מרתקות וסיכמו עבורנו את שנת המדע, דוקטור נועם לוייתן ממכון דוויצון ודוקטור יונת אשחר ממכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה שהגעתם לכאן. ותודה רבה לכל מי שעמל על המשדר הזה. העורך שלנו רז חסון, המפיקות הן ליטל אמירן ואלכסנדרה לויקר, על הביצוע הטכני רועי קנטן. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן עודים, מורידים אותו לטלפון, מתקינים אותו, וכך תוכלו להנות מכל התכנים של כאן תרבות. שיהיה לכם יום נעים ושקט, אנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה ומסקרנת. שנה חדשה מתחילים, שנה חדשה להתראות, סוג של, כן,
שנה טובה.
In English, אבל לא, שנה לא, אז
שנה אזרחית טובה.